水，所以都收下树尾。哦，我走吧的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחנוכה שמח. יום שישי, חפתת בכסלב, היד חנוכה, וערב ראש חודש תיבת הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, וערב שבת קודש, פרשת מקץ, תפשין פי בית, מסכת תענית, דפים חף א' וחף ב'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ראש חודש שחל להיות בשבת, מצווה להרוות בסעודת ראש חודש, כאמור בשולחן ערוך אור החיים סימן תף יוטט, וכתבו האחרונים, דכשחל ראש חודש בשבת עושים מאכל אחד יותר ממה שרגיל בכל השבתות, כדי שיהיה ניכר כבוד ראש חודש. וכתב רבינו ירוחם על ימי החנוכה וכבאום לדורות להיותם ימים טובים לקרות בהם, העלל ולהזכיר דינם ולהודות עליו, והם שמונה ימי חנוכה. והוא הוכיח מדבריו הציץ אליעזר, שגם בחנוכה יש את הדין הזה שמשה תיקן להם לישראל, שיהיו דורשים ושואלים מעניינו של יום. רבן יו ידע במסכת אירובין בדף נון דלת פירשת דברי רבא שאמר, עשה מועדים לתורה, נראה לי בסייעת הדשמיה, הכוונה שתלמוד הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות ראש השנה בראש השנה, הלכות יום הכיפורים ביום הכיפורים, הלכות חג בחג, הלכות חנוכה בחנוכה, הלכות פורים בפורים, ואם לומד ההלכות בעיתם, חשיב לימודו הלכה למעשה, ועל ידי כך התייסדו בליבו ולא ישכחם. בשבת חנוכה ירבה בסעודת שבת חנוכה יותר משאר שבתות בשביל פרסום הנס. כמו שבשבתות ויום טוב וראש חודש יש בהם תוספת קדושה על ימי החול, גם בחנוכה ובפורים יש בהם תוספת קדושה יותר מימי החול. אמנם אין מדרגתם שווה למדרגת השבתות ויום טוב וראש חודש. כך בשאר הכוונות לאריזל. והרמב״ם בפרק ג' מלכות חנוכה הלכה ג' כתב שימי החנוכה הם ימי שמחה, ובספר סדר היום כתב ימי חנוכה אין להתעצב בהם, כי אם להראות ססון ושמחה על כל הטוב שעשה עמנו אלוקינו בימים האלו. וביום ראש חודש תיבת יוסיף שמחה על שמחתו. לגבי מוצאי שבת קודש וראש חודש, כמה פעמים אמר החזון איש שיש להזדרז ביותר ללמוד במוצאי שבת קודש ובראש חודש לסימן טוב, וכל שכן עכשיו בהתקבצה מיחד בפתיחת זמן אמצע החורף. ובשבת הנדירה הזו הבאה עלינו לטובה מוציאים ג' ספרי תורה, והספרדים נוהגים לומר מי לא יירח המלך הגויים, וקוראים בספר הראשון שישה קרואים בפרשת מקץ, בספר השני בקריאת שבת וראש חודש מי וביום השבת, ובספר השלישי ביום השישי, ומפטירים בספר זכריה פרק ב' רוני ושמחי, כי פרסום הנס של חנוכה עדיף מהתדירות של ראש חודש, ועוד שהוא מפטיר בהפטרה במה שהוא סיים לקרוא בספר השלישי, והיא קריאת חנוכה. כך אומר המשנה ברורה בסימן תפריש פי דלת, סעיף קטן י' א'. הספרדים מוסיפים על רוני ושמחי שני פסוקים מהשמיים כסאי וממחר חודש. ובתפילת מוסף, אתה יצרת ועל הניסים ושיר של יום, ברכי נפשי בתהילים קד. שבת חנוכה תשפ"ב, השבת המיוחדת הזו, פרשת מקץ וראש חודש, שמים אנו את פעמינו בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשי בריחו ושכינתי. הנה הדברים של הגאון רבי רחמיאל בן רבי יעקב ליבר קרם, זכר צדיק לברכה, מתוך ספרו ותלמודו בידו על חג החנוכה. ויהיו הדברים אל העילוי נשמתו הגדולה. לא לחינם קבעו חכמינו את קריאת פרשת הנשיאים שבפרשת נשוא כקריאת התורה של חנוכה. פרשה זו חוזרת על המסופר בתחילתה 12 פעמים. פרטיהם של הקורבנות נקראים כל יום מחדש, כאילו לא אתמול ושלשום הקריב נשיא של שבט אחר את אותן קורבנות ובאותה הסדר בדיוק. שכן, לראשון לא הייתה כל מעלה על השני, השני לא חיכה את הראשון, אלא הקריב באותה התלהבות ובאותה רגשת חידוש כמו זה הקודם לו. כשראה אהרון הכהן את חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, אף הוא רצה להיות שותף לחנוכת המזבח, לעבודה החדשה. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם שכן אתה מדליק ומיטיב את המנורה, אתה זוכה בעבודה המסמלת ומורה על חידוש, על שלהבת העולה בכל יום מחדש. בפירושו מביא הרמב"ן דברים ממגילת סתרים לרבינו ניסים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת נרות, ואני עושה בה לישראל על ידי בניך, ניסים ותשועה, וחנוכה שקרויה על שמם, והיא חנוכת בית חשמונאי. אתה תזכה שבניך יהיו כמותך, כמו שאתה עשית ולא שינית, גם הם יהיו אלו שיעשו מחדש, שיתקנו את ההתרשלות, ועשייתם תהיה בהתחדשות יומיומית. ומעלה נוספת לזה העושה דבר מתוך התחדשות, בעשייתו הוא מרגיש קשר ושייכות לדבר, הוא מודע לכך שהוא עושה את הפעולה, כאשר יתרגל למשהו, הוא חש כי העשייה נעשית מלומדה, כי הוא מתנתק מהדבר, וכי הפעולה כאילו הוא מתבצעת מאליה. היפוכן של כל אלו, בזה העושה את הדבר מתוך הרגשת התחדשות תמידית. אף התורה מזהירה ואומרת שעה שהיא באה לדבר על הנדוש שבקורבנות, קורבן התמיד, עולת תמיד העשויה בער סיני לריח ניחוח היא שאלה השם. ההשוואה לעולת התמיד שהוקרבה בהר סיני לא באה אלא לזרז על הקרבת הקורבנות להזיר כי יוקרבו באותה חרדת קודש, באותה התלהבות שבה קרב הקורבן הראשון בהר סיני. מסתבר שהתלהבות דקדושה מיוחדת ליוותה את הקרבתו של הקורבן הראשון שהקריבו בני ישראל. כשבאו להקריב את קורבן העולה לפני מתן תורה עשו את ההכנות הנדרשות לקראת הכניסה לברית ולקראת קבלת התורה מפי הקדוש ברוך הוא. אותה שעה כיוונו את ליבם וייחדו את מחשבותיהם מוכנים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולשמוע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש. מובן איפה, כי מטבע הדברים מקעה ההרגל את חודה של ההתרגשות. וחדות העירה מלווה את הקורבן השני ואשר אינה זהה לזו, אשר לבטא את הקרבתו של הקורבן הראשון. מסיבה זו באה התורה להזכיר כי מן הראוי שתעולת התמיד יקריבו באותה כוונה שבה הוקרב הקורבן בהר סיני. ולכן חוזרת התורה ומדגישה עולת תמיד, אף שעולה זאת תמידית ותדירה וקריבה פעמיים בכל יום, מכל מקום יש לעשותה כמו זו העשויה בהר סיני, ואז היא תהיה לריח ניחוח, אישה להשם. ובעזרת השם גם כך, בדפינו היומי, עולה תמיד העשויה בהר סיני, בכל יום מחדש קבלת התורה, חדשים לבקרים רבה אמונתך. פותחים כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך היום הזה מצווה תף רשתת שלא לאכול מסר שני בתומה משורשי הרחקת התומה מן הקודש כתבתי במקומות הרבה מן הספר מה שידעתי בו ומצווה שין סמך ב' ועוד הנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה פרק השינון הסיכום וחזר עוד עד אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול אז למדנו עדף חף במסכת הענית. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה מי הם שלושה שנקדרה חמה בעבורן? והתשובה משה יהושע ונקדימון. שאלה שנייה, מהי הברכה בפסוק הייתה ירושלים לנידה? והתשובה מה נידה יש לה יתר אף ירושלים לבסוף תיגאל? במהרה בימינו אמן. שאלה שלישית מה דורשים מהפסוק? נאמנים פיצי אוהב ונתרות נשיקות שונא והתשובה? שנאמנת תוכחתו של אחיה השילוני הנביא מברכתו של בילם. שאלה רביעית מי אותו מכוער שנזדמן לרב לזר ברב שמעון ומדוע נזדמן לו? והתשובה זה היה אליהו הנביא להוכיחו שלא יהיה רגיל בביזוי אדם. שאלה חמישית. במה זכה הקנה ומדוע? והתשובה זכה שיכתבו בו סתם ספרי תורה תפילין ומזוזות מפני שהוא רך. והשאלה האחרונה על דף חף הייתה מדוע אין מאכילים מאכל אדם לבהמה? והתשובה משום ביזוי אוכלין. שנראה כמפעט בטובתו של הקדוש ברוך הוא מפני הפסד ממון. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חף במסכת תענית בדפינו היומי. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי על עיקר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע חף תת בכסלב היי דחנו כתף שין פי בית ערב ראש חודש תיבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה לססון ולשמחה וערב שבת קודש פרשת מיקץ תפשין פי בית קר וטורף עניין ותלמוד תורתנו בשני הדפים היומיים שלנו ליום שישי ולשבת קודש דפים חף א' וחף ב' במסכת תענית. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף עמוד ב' מן השורה השלישית מן השורות הרחבות במרכז העמוד בנקודותיים ומן המילים וכן העיר שיש בה דבר או מפולת מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בזאת החנוכה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי במסכת תענית וכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה עיר מטענה ומטרעת. מביאה הגמרא ברייתא מבארת על איזו מפולת יש להיטענות ולהטריע. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מפולת שאמרו חכמים במשנה שאותה עיר שבה עירה מפולת מחמת רוח חזקה מפילה את החומות מטענה ומטריעה עליה היא כשהחומות שנפלו בריאות חזקות ואף על פי כן נפלו מכוח נשיבת הרוח ולא בחומות ראויות שאם רק הם נפלו אין מטענים ומטריעים וכן אמרו זאת דווקא בחומות שאינן ראויות ליפול ואף על פי כן נפלו מחמת הרוח ולא בחומות הראויות ליפול. מקשה הגמרא הי ניהו בריאות והי ניהו שאינן ראויות ליפול וכי איזה הם חומות בריאות ואיזה הם חומות שאינן ראויות ליפול כלומר מה החילוק ביניהם הרי חומות שאינן ראויות ליפול הם חומות בריאות והי ניהו איזה הם חומות רעויות והי ניהו איזה הם חומות הראויות ליפול כלומר הרי חומות הראויות ליפול הן חומות רעועות ומאחר שאמרה הברייתא בריאות ולא רעועות מדוע הוא צריכה לומר שאינן ראויות ליפול ולא הראויות ליפול? תרץ את הגמרא לא צריכה לא הוא צריכה הברייתא לומר שדווקא בחומות שאינן ראויות ליפול מטענין אלא למעט אופן של חומות בריאות שאף על פי כן הן ראויות ליפול שאין מטענים ומטריעים מחמת נפילתם והיינו כגון דנפלו מחמת גובהיו מחמת גובהן כלומר שהן היו בריאות מחמת עצמם אבל היו ראויות ליפול מחמת רוב גובהן. הנה מאופן נוסף דקיימה נגודה דנהרה שעומדות החומות על שפת הנהר שאף שהן בריאות מחמת עצמן מכל מקום היו ראויות ליפול משום שמי הנהר מקלקלים את הקרקע שבשפתו ובכך נשחקים יסודות החומות שעלה ולכן אין מטענים ומטריעים מחמת נפילתן. לכן הוא צריכה ברייתא למעט אופן של חומה שאינה ראויה ליפול אבל היא ראויה שאין מטענים ומטריעים מחמת נפילתה כי היא השיטה כמו אותה חומה ראויה דאבי בנהרדה שהייתה בעיר נהרדה דלואה וחליפרה ושמואל טוטה שרב ושמואל היו מקפידים שלא לעבור תחתיה וכשהיו צריכים לעבור בסמוך לה היו מקיפים אותה. ואף על גב דקיימה באטרה תלי שרשנין למרות שעמדה במקומה 13 שנים. וכיוון שהייתה עומדת זמן רב כל כך ודאי נחשבת שאינה ראויה ליפול מכל מקום אחר שהייתה רעועה הם לא עברו תחתיה. ולפי כל זה כך כוונת הברייתא לומר מפולת שאמרו בחומות בריאות מחמת עצמן ולא רעועות מחמת עצמן. ואף כשהן בריאות מחמת עצמן צריך שיהיו אינן ראויות ליפול מחמת סיבה אחרת כגון שגבוהות מאוד או שקרובות לנהר. ולא הראויות ליפול, שאם הן ראויות ליפול אפילו מחמת סיבה אחרת, אין מטענים עליהם. וכן אף כאשר הן אינן ראויות ליפול, צריך שגם יהיו בריאות. אבל אם הן ראויות מחמת עצמם, אין מטענים ומטריעים עליהם. מספרת הגמרא את המשך המעשה עם רב ושמואל. יום אחד יקלה רב עדה ברעבה להתם, יום אחד הזדמן לשם רב עדה ברעבה באותו זמן שעברו שם רב ושמואל, כשהיו צריכים לעבור בסמוך לחומה, אמר לשמואל לרב נאי תימר, יבוא הרב ונקיף את החומה הזו ולא נעבור תחתיה כדרכנו תמיד. אמר לרב לא צריך נעידנה. עכשיו אנחנו לא צריכים להקיף, לא צריכים לעשות את הדרך הארוכה, משום דאיקה רבדה ברעבה בהדן. נמצא איתנו רבדה ברעבה דנפיש זכותי, שמרובים זכויותיו, והם יגנו שלא תיפול עלינו החומה ולא מסתפינה, ולכן אינני ירא לעבור תחתיה. אומר הבן יהוידע שלמרות שגם רב ושמואל היו מרובות זכויותיהם, והיו יכולים לעבור תחת החומה בזכות עצמם, מכל מקום, מתוך ענווה לא רצו לסמוך על זכויות עצמם. מביאה הגמרא מעשה נוסף ברבדה ברעבה, כאין המעשה הקודם שהגן בזכויותיו מנפילת כתלים ראויים. רבונה ולאי אהו חמרה באו בית הרעייה, לרבונה היה יין בבית אחד ראווה, ובאי לפנויה ורצה לפנותו קודם שיפול הבית. ולכן אילה לרבדה ברעבה לאטה מכניס לשם את רבדה ברעבה כדי שבזכותו לא ייפול הבית. כשנכנסו לשם, משכי בשמעתה, עיכב רבונה את רבדה ברעבה בבית הזה, על ידי שדיבר עמו בדברי תורה דפניה עד שסיים לפנות את היין. בתר דנפק, נפל ביתה, לאחר שיצא רבדה ברעבה נפל הבית. ארגיש רבדה ברעבה, הרגיש בכך רבדה ברעבה, כלומר הוא הבחין שלכן התכוון רבונה כשהכניסו לשם, ועיכב אותו שם וגרם לו להישאר כדי להשעות את נפילת הבית, ויקפד והקפיד על כך רבדה ברעבה. מבאר את הגמרא טעם שהקפיד רבדה ברעבה, משום שסבר לה בעניין הזה, כי עד אמר רבי ינאי, כמו שאמר רבי ינאי, מסכת שבת דף למד בית עמוד א', לעולם עלי יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס וינצל מן הסכנה, שמה אין עושים לו נס, שחטאו יגרום לכך. אם תמצא לומר, ואף אם תרצה לומר שוודאי עושים לו נס, מכל מקום אחמת הנס מנקים ממעטים לו מזכויותיו לעולם הבא. מסביר המהר"ל שכן זכויותיו של אדם הם למעלה מהטבע ושמורים לו לעולם הבא שאינו טבעי ששם יקבל שכרו עליהם. וכאשר עושים לאדם נס הרי הוא יוצא בכך מסדר הטבע הרגיל, ובכך הוא נהנה כבר בעולם הזה ממה שראוי לו לעולם הבא שאינו טבעי, ולכן מנקים לו מזכויותיו לעולם הבא. ואומנם במעשה של רב ושמואל לאיל, לא הקפיד רבדה ברבה על כך שסמכו על זכויותיו, כיוון שרק במעשה הזה של רבונה שניכר הנס לעיני כל שמיד כשיצא נפל הבית, יש לחשוש שמה נס זה ינקה מזכויותיו. אבל במעשה של רב ושמואל שהכותל נשאר קיים לאחר שהלכו ממנו, וגם שכל העולם הלכו שם וכלל לא חששו לנפילת הכותל, לכן לא הקפיד רבדה ברבה. כך מסביר רבן יהוידע. מבארת הגמרא את המקור לכך. אמר רב חנן מהיקרא, מהו הפסוק שממנו למדים את העניין הזה שזכויות האדם מתמעטות? מחמת ניסים שעושים עמו, דכתיב, אמר יעקב אבינו קודם שפגש את עשיו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. שנתיירא, שמה הוקטנו ונתמעטו זכויותיו מחמת החסדים שעשה עמו השם. ומחמת אמיתות הדברים, דהיינו שקיים לו את הבטחותיו. מבארת הגמרא במאה היו מרובות זכויותיו של רבדה ברבה שזכה לשמירה הזו. מה יהווה עובדי דה רבדה ברבה? מה היו מעשיו הטובים של רבדה ברבה שבזכותם זכה לכך? משיבה הגמרא כי עד איתמר כפי שנאמר בבית המדרש. והדברים מופיעים במסכת מגילה בדף כוח. שאלו תלמידיו את רבי זיירא ואמרי לו, יש אומרים ששאלו התלמידים לרבדה ברבה, במה זכית שהארכת ימים? אמר להם, ימי לא הקפדתי בתוך ביתי, כלומר נזהרתי מלכעוס אפילו בתוך ביתי. רבן יהוידע פירש מה הכוונה בתוך ביתי, לומר להם שאף אם ראיתם אותי לפעמים מקפיד, כמו במעשה עם היין ורבונה, עשיתי זאת רק כלפי חוץ לעיני הרואים כדי לזרז ולהזהיר, אבל בקרבי ובליבי לא היה לי מימי שום כעס והקפדה. ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני כשהלכתי בצדי הגדול ממני בחוכמה, לא הקדמתי אותו אף בצעד אחד מתוך צניעות וענווה. כפי שלמדנו במסכת יומא, דף למד זין עמוד א' שלושה שהולכים יחד, הגדול יהיה באמצע והגדול שבשניים האחרים ילך מימינו והקטן שבכולם משמאלו ואין להם להקדימו, ואף לא ללכת לצידו ממש או מאחוריו ממש אלא לצדד, כלומר ללכת מעט מאחור כשמקצתו לצד רבו. ולא עיררתי בדברי תורה במבואות המתונפות שיש בהן צועה ומי רגליים. ולא הלכתי 400 בלא ללמוד תורה ובלא להניח תפילין, שבכל עת הייתי לומד והיו מונחות עליי תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת הרי, ולא ססתי, לא שמחתי בתקלת חברי. אם הראה איזה תקלה לחברי ולא קראתי לחברי בהכינתו, בשם לוואי שמכנים אותו בני אדם לגנאי, ואמרי לה, ויש אומרים בחניכתו, בשם לוואי שהוסיפו למשפחתו לגנאי. אבל לשבח מותר, אומר רש"י במסכת מגילה. מביאה הגמרא ממעשיו הטובים של רבונה. אומר עיון יעקב, שהגמרא מביאה כאן ממעשיו של רבונה כדי שלא נאמר שמכך שרבונה לא סמך על זכות עצמו אלא רק על זכותו של רבדה ברבה, משמע שרבונה לא היה גדול במעשים טובים. לכן מביאה הגמרא ממעשיו להראות שהיה גדול במעשים טובים, ומכל מקום לא רצה לסמוך על זכות עצמו מחמת ענוותנותו הגדולה. אמר לי רבה לרף רם בר פאפה לימלן מר, יאמר לנו הרב, מהני מילי מעלייתה, דעה ועביד רבונה. מאילו המעשים הטובים שהיה עושה רבונה, אמר לי רפרם בר פאפה, בינקותי לא דחירנה. את מעשיו בצעירותו אינני זוכר, בסיבותי דחירנה, אבל את מעשיו הטובים בזקנותו אני זוכר, ואילו הם, בכל יום הדעיבה, בכל יום המעונן שבו נושבת רוח חזקה, ומפקין לי בגואר כדדאבה, היו מוצאים את רבונה במרכבה מזהבה כשורה לעגלת נוסעים, והיה נוסע בה וסייר ללכולה מטה ובודק את כל העיר, וכל השיטה דאבת רעייתה, כל חומה שהיה מבחין שראוה וסתר לה. היה סותר אותה כדי שלא תפיל אותה הרוח המנשבת ביום המעונן על בני אדם. ואי אפשר למרה, אם בעל החומה היה יכול לבנותה מחדש מממונו, אכן בנילה היה בונה אותה בעצמו, והיא לא אפשר, אם אין ביכולתו לבנותה מחסרון ממון, בנילה אי ומדידי, היה רבונה בונה אותה מממונו. וכל פניה דמעלי שבתא בכל ערב שבת לפנות ערב, היה משדר שלוחה לשוק, היה שולח שליח לשוק הירקות, וכל ירק הדעה ופאי שלו לגיני, כל ירק שהיה נשאר לבעלי הגינה מוכרי הירקות, זווין לי, היה השליח קונה אותו מהם, ושדי לי לנהר ומשליחו לנהר. שואלת הגמרא מדוע ישליחו לנהר וליטווי והרי יכול לתת את זה לעניים. משיבה הגמרא זימני דסמך דעתיו ולא עתו למזבן. פעמים שיסמכו העניים בדעתם על הירקות הללו שייתן להם, ומשום כך לא יבואו לקנות ירקות לשבת שיאמרו שאינם צריכים לכך. ויש חשש שלא יישארו למוכרים ירקות שיקנה אותם עבור העניים, וממילא לא יהיה לעניים מה לאכול בשבת. מוסיפה הגמרא ושואלת וליש די לבהמה, הרי יכול להשליך את הירקות הללו לבהמה וזה עדיף מאשר לאבד את זה בנהר. משיבה הגמרא כסבר סבר רבונה, מאכל אדם אין מאכילים לבהמה, אסור להכיל לבהמה משום ביזוי אוכלים, שהמבזה נראה כבועט בטובה שהשפיע השם בעולם, ולפיכך ישליחם רבון על הנער שבזה אין ביזוי אוכלים משום שעשה זאת באופן שהם ילכו למקום אחר וימצאו אותם בני אדם ויוכלום. שואל המאירי בשם גדולי המפרשים, שהראשונים במשנה במסכת שבת בדף קופנון וו מחתכים את הדלויים לפני הבהמה, הנה מוכח שמותר להם לתת מחלה אדם לפני הבהמה ולא חששו משום ביזוי אוכלים, והוא מתרץ במסקנה שוודאי לא אסרו להכיל הבהמה את כל מאכלי האדם, אלא האיסור הוא רק על מאכל שסתמו למאכל אדם וגם מוכן במיוחד למאכל אדם בשעה זו. כמו כאן שהירקות נמכרים למאכל אנשים בסעודת שבת. אבל אם המאכל הוכן לבהמה אף אם סתמו עומד למאכל אדם, אין חוששים מלהכילו לבהמה. שואלת הגמרא ולא ליס בנהר, יכול רבונה לא לקנות את הירקות הללו כלל ולא יצטרך להשליחם לנהר? משיבה הגמרא, אם לא היה קונה את הירקות הללו שנשארו למוכרים לפני שבת, הם היו נקמשים בשבת והולכים לאיבוד, וכיוון שיפסידו המוכרים, נמצא שדבר זה מכשילן לעתיד לבוא בשבת שאחרי זה. שלא יביאו מספיק ירקות לפני שבת לצורך סעודת שבת, ויהיו אנשים שלא יישארו להם ירקות לכך. מביאה הגמרא מעשה טוב נוסף של רבונה, כאב ולי מילתא דעסותא, כשהיה לרבונה דבר רפואה, תרופה, אבמה ליקוסא דמאי היה ממלא ממנו בכלי של מים, וטלי לי בסיפא דביתא ותולה אותו בפתח בית, ואמר כל דבאי ליתי ולישקול, כל הרוצה יבוא ויקח ממנו, ואיכא דאמרי וישמרו את המעשה הזה באופן אחר. רבונה מילתא דשיבתא וגמיר, היה בקיא במנהג השידים ששמם שיבתא, מזיקים לאוכל פת בלא נטילת ידיים לפני האכילה, כמבואר במסכת יומא בדף עין זין, שאין ליטול פת קודם נטילת ידיו בבוקר, משום שקודם נטילתם שורה עליהם רוח רעה של שד הנקרא שיבתא, ואב אמן החקוזה דמאיה ודלילי, והיה מניח קדמה למים ותולה אותו בביתו, ואמר כל זה צריך להיטי ולאהול, כל הצריך ליטול ידיו ולאכול יבוא ויכנס ויקח מהם ליטול ידיו, דלא להסתכן כדי שלא יסתכן באכילה בלא נטילת ידיים. עוד מעשה טוב של רבונה, כאב וקר החריפתא, כשהיה כורך לחם לאוכלו, ופתח לבב, היה פותח את שער ביתו ואמר, כל מן דצריך להיטי ולאכול, כל מי שצריך לאכול יבוא ויוכל עמי. מביאה הגמרא דברי רב על מעשי רבונה, אמר רב הכולו, כל מעשי רבונה אלו שהובאו לאל מצינה מקיימנה. אף אני יכול לעשותם לבר מאה, חוץ ממעשה זה להזמין את כל הרוצה להיכנס ולאכול מסעודתי דלא מצינה למאיבד, אני לא יכול לעשות זאת, משום דנפי שבני חילה דמחוזה, מרובים הם בני העיר מחוזה שבה מקום מגוראי, וממילא יש גם יותר עניים, ומכריז שכל הרוצה ייכנס ויוכל, יכלה כל ממוני. הביאה הגמרא מעשה בניין ישיבה בסמוך לכותל רעוע, אילפה ורב יוחנן, אומר רש"י שהגמרא מקדימה את אילפה לרב יוחנן, כיוון שהיה גדול ממנו בתורה. אילפה ורבי יוחנן וגרסי באורייתא היו לומדים תורה דחיקה לאומילתא טובה, ופרנסתם הייתה דחוקה מאוד עד כדי עניות, ולכן אמרי, הם אמרו, נקום ונזל ונעה ודיסקה, נקום ונלך ונעסוק בסחורה, ובכך נקיים בנפשי, נקיים בעצמנו את מה שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק ד', אפס כי לא יהיה וכה אביון. התורה מזהירה שכל מלווה ישמט את חובו בשנת השמיטה ולא יגבה אותו מהלווה, ומכל מקום מברכת התורה בפסוק אפס כי לא יהיה וכה אביון. כלומר שלא יהיו אביונים שיצטרכו ללוות, והיינו כשעושים רצונו של מקום, שאז יהיו אביונים באחרים, בנוכרים ולא בישראל. אז ממה שנאמר בפסוק בך, דורשים שתיזהר בעצמך שלא תבוא לידי עניות. והייתה כוונתם של אילפה ורבי יוחנן לשם שמיים, שאם יישארו בדוחקם, ויהיו מוכרחים לקבל פרנסתם מאחרים, יחלש שכר הנפש שלהם ויהיו אביונים בנפשם. ולכן אמרו ונקיים בנפשין, כי לא יהיה בך אביון, שאז תהיה כל תורתם לעצמם, ואם יתעשרו יוכלו גם להחזיק אחרים הלומדים תורה, כך מסביר הבניהו. אז לא הלכו למקום סחורה ובדרך עוטבטו תגוד הדעייה, התיישבו תחת כותל רעוע. ואבו ככר חיריפתא היו אוכלים לחם עטו תרי מלאכי השרת, באו שני מלאכי השרת ושם רבי יוחנן דאמר חד לחברי, שמר רבי יוחנן את אחד משני המלאכים אומר לחברו, נשדה עליו האיגודה ונקטלינו, נפיל ונזרוק את הכותל הרעוע הזה ונהרוג אותה משום שמניחים הם את חיי העולם הבא דהיינו לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה של העולם הזה דהיינו בסחורה לצורך פרנסה. כיוון שהפסיקו מלימוד התורה שעסקו בו וגם עמדו במקום סכנה, הרי השטן מקטרג בשעת סכנה. וגם סברו המלאכים כדברי המלאך שאמר לרב קטינה במסכת מנחות בדף ממלף, שבשעת כעס מענישים גם את העובר על מצוות עשה. וכאן זה נחשב כמו עת כעס, כיוון שעמדו במקום סכנה, והם הרי עברו על מצוות עשה של ודיברת בם, ולא בדברים אחרים. כך אומר היעבץ. והקרן אורה מסביר, שהגמרא מביאה את המעשה הזה שנכנסו לסכנה ללמדינו שאין דבר ששומר מן הנזק כמו העוסק בתורה, הפורש ממנה, אפילו אם עוסקן לצורך פרנסתו עומד במקום סכנה מצד מידת הדין, לולי חסדי המקום ברוך הוא, אשר מצד מידת החסד, ניתנה לאדם רשות לעסוק מעט בצורכי עצמו. כמו שאמר הלל במדרש, בויקרא רבה, שהולך לגמול חסד עם נפשו העלובה ולסעוד. כלומר שהשם ציווה הוא לגמול חסד גם עם עצמו. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמר לי, אידך, אמר המלאך השני, שבקינו נעזוב אותם ולא נהרוג אותם, כיוון דאיקה ביוחד דקיימה לשעתה. יש בהם אחד שמזלו יעמוד לו ועתיד לגדול, ולא הגיע עדיין זמנו למות. מספר את הגמרא, רבי יוחנן שמע את דברי המלאכים ואילפה לא שמע. אמר לרבי יוחנן לאילפה, שמע מר מידה, אם שמעת איזה דיבור עכשיו? אמר לי לא. ועל כך אמר רבי יוחנן, מדי שמע ענה, מכך שאני שמעתי ואילפה לא שמע, שמע מינה לדידי קיימי לשעת, המוכח שאלה התכוון המלאך בדבריו ולי יעמוד מזלי שאגדל. ומשום כך אמר לרבי יוחנן לאילפה, יעדר אחזור ללימוד התורה ואוקי בנפשי. ואקיים בעצמי מה שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ומבואר, שלעולם יהיו אביונים בישראל, ואם כן ניתן להמשיך לעסוק בתורה אף מתוך עניות. ואכן רב יוחנן הדר חזר ללימוד תורתו, אבל אילפה לא הדר, לא חזר מיד ללימוד התורה, אלא הלך בתחילה לעסוק בסחורה. ומה שלא גילה רב יוחנן לאילפה את דבר הקפידה שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה, היינו משום שאם אילפה יחזור עמו, הרי ימנו הוא תחילה לראש הישיבה, כיוון שהוא גדול מרב יוחנן, ומאחר שרב יוחנן ודאי עתיד להתמנות לראש הישיבה, כפי שאמר המלאך, בהכרח ידחה אילפה מן העולם ויפטר כדי שיתמנה רב יוחנן, ולכן לא גילה לו את הקפידה כדי שלא יחזור עמו וכך יישאר בחיים. כך מסביר הבן יהוידע. ממשיכה הגמרא את המשך המעשה עד דעת האילפה, עד שחזר אילפה מהמקום שאליו הלך לעסוק בסחורה, מלך רב יוחנן, מלך רב יוחנן, זאת אומרת שהוא נתמנה לראש ישיבה. וממילא הוא גם נתאשר, שהיה מנהגם שהיו מגדלים ומעשירים את ראש הישיבה, מממונם. כאמור, בספרא על פרשת אמור. אמרו לו אנשי המקום לאילפה בתמיה, אי עטיב מר וגריס. וכי אם היית יושב ועוסק בתורה לא אוהב מלך מר, לא היית מתמנה לראש הישיבה כפי שעשינו לרב יוחנן? שמע זאת אילפה, אז עלתה לנפשי באסקראיה דספינתה, הלך ותלה את עצמו בתורן הספינה, ואמר, אי קדשי לי במתניתה, אם יש מי שישאל אותי על ברייתה של רבי חייה ורבי אושעיה, הברייתות שסידרו רבי חייה ורבי אושעיה כשיטת מי נשנית ולא פשיטנה להם ממתניתין, ולא אפשוט לו את השאלה הזו ממשנה שמצינו בשיטה כפי אותה ברייתה, נפילנה מאסקראיה דספינתה ותבענה, אפול מתורן הספינה לים ואתבא. זאת אומרת שלמרות שהלכתי לסחורה מכל מקום למדתי יותר מרב יוחנן ולכן לא שכחתי תלמודי ובידי לתקן ולברר את כל הברייתות שסידרו רב חייה ורבי יושעיה. עתה הוא סבא בזקן אחד ששמע את דברי אילפה ותנה לישנה לפניו ברייתה. לא עלינו אדם הנוטה למות המפקיד ממונו ביד איש נאמן והוא אומר תנו לאחר מותי שקל לבני בשבת בכל שבוע להוצאת פרנסתם והם ראויים לתת להם סלע. כלומר הבנים זקוקים לצורך פרנסתם בכל שבוע לסלע שהוא 2 שקלים מפני שיש לאב הרבה בנים ואינם מסתפקים להוצאותיהם בשבוע בפחות מסלע. נותנים להם סלע, שאם כוונתו הייתה דווקא לשקל, היה אומר אל תתנו להם אלא שקל, ומה שאמר תנו שקל ולא סלע הוא כדי לזרזם שיתרחו וילמדו מלאכה וירוויחו ממנה, ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל, אף שהם רבים וצריכים יותר מכך, שהרי בכך שאמר בלשון הזו יזירם שלא ייתנו יותר מכך ולא עשהם יורשים, אלא לסכום הזה. ואם אמר, אם מתו בני בלא להשאיר זרע אחריהם, ירשו אחרים תחתיהם, בין שאמר תנו שקל ובין שאמר אל תתנו אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל, כיוון שבדבריו גילה דעתו שאינו רוצה שיתנו להם יותר משקל לשבוע, כדי שאם ימותו, יישאר מממונו וירשו האחרים. ושאל הזקן את אילפה, איכן מצינו במשנה את הדין הזה? אמר לאילפה, המאני ברייתא זו ששנינו בה את הדין, שכאשר אמר שאם מתו ירשו אחרים תחתיהם, אין נותנים להם אלא שקל, אף שאין זה מספיק להם, בשיטת מי היא הולכת, הרי זה בשיטת רבי מאיר, אמר שמצווה לקיים דברי המת. ומצווה זו נאמרה, בין אם אמר את דבריו כשהיה שכיב מרע, חולה הנוטה למות, ובין אם אמרם כשהיה בריא ולאחר מכן מת. ומצווה גמורה היא וקופים עליה בבית דין לקיימה, כך מסביר המאירי. והדברים מבוארים בגמרא במסכת כתובות בדף עין, שמטעם זה, הוא אמר במשנה שם שהמפקיד מעות ביד שליש ביד ממונה כדי לקנות לביתו, שדה או נדוניה כשתי נשא, ולאחר שמת וביתו נישאה, אמרה הבת לשליש, שייתן את המעות לבעלה, והוא נאמן עליה שלא יעקבם לעצמו אלא יקנה לשדה כשתרצה. הדין הוא שלא ישמע שליש לבת אלא יקנה לה במעות שדה או נדוניה כדי לקיים את דברי אביה המת. ואף בנידון של הברייתא, אמנם, אם לא הייתה מצווה כזו, מן הדין היו נותנים לבנים את כל צורכיהם, שהרי כל הממון של הירושה שלהם הוא, ואין בו לאחרים, כלום. וממילא, הם לא היו נוטלים, אלא מה שנשאר לאחר מיטת הבנים, אבל מאחר שמצווה לקיים דברי המת, והוא אמר קודם מיטתו שיתנו לבניו שקל, וירשו אחרים תחתיהם, לכן כדי לקיים את דבריו, מקמצים בממון ונותנים לבניו רק שקל, כדי שישאר לאחר מותם לאחרים כציווי אב. מביאה הגמרא מעשה נוסף על שעות במקום קטלים רעועים. אמרו עליו על נחום איש גם זו, שהיה סומה עיוור משתי עיניו גידי משתי ידיו, ששתי ידיו כתועות, קיטה משתי רגליו, ששתי רגליו כתועות, וכל גופו היה מלא שכין. היה שוכב במיטה ורגלי מיטתו היו מונחים בספלים של מים מלאים במים, כדי שלא יעלו עליו נמלים דרך רגלי המיטה. כיוון שהיו ידיו כתועות, אם היו עולים נמלים, לא היה יכול לתלם בידיו ולזורקם. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע, כשעדיין לא ידעו שהבית הזה רעוע. וכשנודע להם שהוא ראוע, ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו שחששו שמה ייפול עליו הבית, ואחר כך לפנות את הכלים שהיו בבית. אמר להם, בניי, פנו תחילה את הכלים ורק אחר כך פנו את מיטתי שמובטח לכם, שכל זמן שאני בבית אין הבית נופל ולא ינסקו הכלים, אבל אם תפנו אותי בתחילה, ייתכן שיפול הבית על הכלים. ואכן פינו תחילה את הכלים ורק אחר כך פינו את מיטתו ולאחר מכן נפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה עד שבזכותך לא נפל הבית, למה עלתה לך כך שגופך כה מיוסר? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי זאת במעשה שהראה עמי, שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי מסוי, מסע שהיה על 3 חמורים, על חמור אחד היה מסע של מאכל, ועל חמור אחד היה מסע של משתה, ועל חמור אחד היה מסע של מיני מגדים, ובא אני אחד, ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי פרנסייני, תזון אותי במאכל, אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור דבר מאכל ייתן לך, אבל לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצא נשמתו של עני מהרעב, הבין החומיש גם זו שאני זה נחלה בכל יבולמוס מחמת הרעב, ובכל היא כזה צריך לאכול מיד במהירות גדולה, והכל ניכר בפנים ובעיניים, ואם כן היה לו להביט בפניו ובעיניו, ולדעת זאת, ולקפוץ מיד מן החמור, לקרוא את השק ולהוציא את המאכל ולהאכילו, ולא להתעכב בהתרת קשרי השק. מספר נחומיש גם זו, הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו שלא ריחמו על עיניך להביט בהם ובפניך ולדעת שיש לך חולי בולמוס, יסומו, יתעברו, וידיי שלא חסו על ידיך ולא קערו את השק מיד להוציא את המאכל במהרה, אלא נתעכבו כדי להתיר את קשרי השק, יתגדמו, יהיו קטועות, ורגלי שלא חסו על רגליך ולא קפצו מיד מן החמור לארץ במהרה, אלא ירדו לאיתם, יתקטעו, יהיו קטועות, ולא נתקררה דעתי, לא נתיישבה דעתי בדברים הללו, עד שאמרתי שגם כל גופי יהיה מלא שכין, והמצורע חשוב כמת, כאמור במסכת נדרים דף סמך ד', והוא הניש את עצמו על כך שגרם שאני ימות ברעב. אמרו לו התלמידים, אוי לנו שראינוך בכך, שאם אתה קיבלת עונש חמור כל כך על עבירה קלה כזו, אוי לנו על אבונותינו הרבים שנענש עליהם יותר. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך, אם לא הייתי מקבל את עונשי בעולם הזה, לא היה אבוני מתכפר לי ולא היה שכרי שלם בעולם הבא. ואגב שהוזכר נחום איש גם זו, מברר את הגמרא מדוע הוא נקרא כך, ומה יקרו לי נחום איש גם זו, משיבה הגמרא משום דכל מילתא דה וסלקלי, כל מקרה שהרע לו, גם אם היה מעשה נעשה לרעה, אמר גם זו לטובה, כלומר שיתכן שמן השמיים עושים זאת לטובתו. והחידה מביא ששמע שכשבודקים בשמו מוצאים שנחום בגמטריה, גם זו לטוב. הוא מוסיף שמכאן תראה שמן השמיים מזמינים את השם בפי אבי אבן, כשקורא לו שם בברית המילה, ובשם זה רמוס כל עניינו. מביאה הגמרא מעשה שבו אמר כך, זימן אחד הבאי לשדור הישראל דורון לוי קיסר, פעם אחת רצו היהודים לשלוח מתנה למלך, אמרו מן ייזיל, מי ילך? ייזיל נחום איש גם זו, דמלומד בניסימו, שילך ויביא את המתנה למלך, לקיסר, נחום איש גם זו, שרגילו שנעשים לו ניסים תמיד. ומשמע שהיו צריכים לשלוח מתנה למלך כדי לבטל גזירה שגזר עליהם, ולכן שלחו עם מי שמלומד בניסים שיצליח לבטל את הגזירה. כפי שאמרו במסכת מעילה בדף י' ז', ששלחו את רבי שמעון בר יוחאי לבטל את הגזירות כיוון שהוא מלומד בניסים. כך מסבירים האחרונים. ושדרו בידי מלוא ספיטה, דאבנים טובות ומרגליות, שלחו בידו של נחום איש גם זו ארגז מלא באבנים טובות ומרגליות, אז על הלך נחום איש גם זו לדרכו אל המלך, ובת באו דירה לן בדרכו במלון אחד, בלילה קמו אנך דיורי ושקלינו לספטי, בלילה עמדו בעלי המלון ונטלו את ארגזו, רוקנו אותו מן האבנים הטובות והמרגליות ומלונו אפרה, ומילואו באפר כדי שלא יבחין בגניבת האבנים הטובות והמרגליות בעודו שם. נחום איש גם זו לא ידע מכך, ולקח את הארגז לבית המלך, כמעט האטם כשהגיע לשם, שרינו לספיפתה, התירו משרתי המלך את קשרי הארגז ופתחו אותו, וחזרנו דמעלה אפרה, וראו שהוא מלא באפר. כשראה זאת, בא המלכה למקטינן לחולו, רצה המלך להרוג את כל היהודים, שכן אמר כמה חייכו ביהודי, היהודים לועגים לי ומזלזלים בכבודי ושולחים לי אפר במתנה. כשנוכח בזה נחום איש גם זו, אמר גם זו לטובה. הרע נס ואתה אליהו, בא אליהו הנביא, וידמה לי כאחד מיני, הוא היה נדמה למלך כאחד משרה, ואמר לי, דילמה, אפרה מאפרה דאברהם אבונו, שם האפר הזה הוא מן האפר של אברהם אבי היהודים, שהשתמש בו כשנלחם עם ארבעת המלכים. כאמור בספר בראשית פרק י' ד', דחייה ושדי אפרה וסייפה, כשהיה משליך את האפר על אויביו, היה נהפך לחרבות. וכשזרק גילי, כשזרק קש אבו גירי, היה נהפך לחיצים. דכתיב כך נאמר על אברהם אבינו בספר ישעיה פרק ממה לפסוק ב', תיתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו. שהאפר היה כחרב והקש כחיצי קשת, ואם אפר זהו מאותו אפר, גם אתה יכול להשתמש בו ללחם באויביך. באותה עת אביה הדה מדינתה דלא מצאו למכבשה, הייתה מדינה אחת שלא יכלו חיילי הקיסר לכבוש אותה, ובדקו מיני ובדקו מהאפר הזה אם הוא נהפך לחרבות, ואכן כך היה, על ידי זריקתו על אותה מדינה הצליחו להכניע אותה וכבשוע. כשנוכחו בכך איילו לבי גנזי, הכניסו את נחום איש גם זו לבית אוצרות המלך ומלאו לספיטי, מילאו את ארגזו באבנים טובות ומרגליות ושדרו בעיקר הרבה, ושלחו אותו בכבוד גדול עם אנשי חי ללוותו בדרך עד מקומו. מסיים את הגמרא את המעשה בנחום איש גם זו, כי עתו כשבאו נחום איש גם זו ומלווה בדרכם כשחזר לביתו, ביטו באוד יורה, לנו באותו מלון שבו לן נחום איש גם זו בדרכו למלך. אמרו לבעלי המלון שגנבו ממנו את המרגליות והניחו אפר, מי אייטית באדך דאבדי לך יקר הכולי, מה הבאת עמך למלך שעשו לך כזה כבוד גדול? אמר להו, אמר להם, מי דשק לי מאחה, עמתי לאטה, מה שנטלתי מכאן, הבאתי לשם, כלומר, אותו ארגז שהיה איתי כאן, הבאתי אל המלך. והמלך מצא בו אפר, אבל אותו אפר נהפך לחרבות, והכניע בהם המלך את אויביו. שמעו זאת בעלי המלון, וידעו שהוא הביא למלך מאפר המלון. הם חשבו שבאפר המלון יש כוח, את הכוח הזה שהוא הופך להיות חרבות. הם רצו להתאשר מכך, לכן סתרו לדייריו, הרסו את מלונם, והמתינו לבי מלכה והביאו את האפר לבית המלך ואמרו לי, היי אפרה דאי תיאחה, אפר זה שהביא לכאן נחום איש גם זו, ואיתו ניצחת את אויביך, מדידנו, משלנו, הנה הבאנו לפניך אפר נוסף כמו. בדקו חיילי המלך את האפר שהביאו בעלי המלון, וזרקו ממנו ולא השכחוה ולא מצאו שהוא נהפך לחרבות. וקטלינו לאנך דיוראי. והרגו את בעלי המלון על שזלזלו במלך וסיפרו לו שהאפר הזה הופך להיות חרבות. אומרת הגמרא שלוש שורות לפני סוף דף חפה לפעמוד א', שנינו במשנה איזו היא דבר, מהו השיעור שתפרוץ מגפה בעיר ויהיו צריכים בני העיר להתענות עיר המוציאה שגרים בחמש מאות רגלי, ויצאו ממנה שלושה מיתים בשלושה ימים זה אחר זה, הרי זה דבר. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דין המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא עיר גדולה המוציאה שגרים בחמש מאות ואלף רגלי אנשים, וכותב הרמב"ם בהלכות תעניות פרק ב' הלכה ה' שמדובר שגרים בדווקא אנשים כמניין הזה, אבל נשים וקטנים וסקיינים ששפטו ממלאכתם אינם בכלל מניין אנשי העיר לעניין הזה. אז אם כן אומרת הברית העיר גדולה המוציאה שגרים בחמש מאות ואלף רגלי אנשים כגון כפר אקו, ויצאו אימנה, יצאו ממנה תשעה מיתים בשלושה ימים זה אחר זה, כלומר ברציפות שלושה מיתים בכל יום, הרי זה דבר שמתענים ומטריעים עליו באותה העיר. אז נראה מדברי הברית שמה שחוששים לדבר רק שמתו בשלושה ימים ומשום דין חזקה שהיא בשלוש פעמים. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם מתו תשעה ביום אחד ובשאר הימים לא מתו, או שהם מתו במשך ארבעה ימים, אין זה דבר שהם איתנים ומטריעים עליו, כיוון שלא הוחזקו בכך, אלא זה הרע רק במקרה. ועיר קטנה המוציאה שגרים בה רק 500 רגלי כגון כפר עמיקו, ויצאו ממנה שלושה מיתים בשלושה ימים זה אחר זה, מת אחד בכל יום, הרי זה דבר. אז מכללו דברי הברייתא המבואר שהטעם שבעיר גדולה של 1500 רגלי השיעור הוא תשעה מיתים שהם שלושה בכל יום, משום שהיא גדולה פי שלוש מעיר קטנה של 500 רגלי, בא מבואר כאן שהשיעור הוא שלושה מיתים מת אחד בכל יום, ונמצא לפי זה שהכלל בשיעור לדבר הוא מת אחד מחמש מאות בכל יום במשך שלושה ימים. יש להבין מדוע בכלל נקטה הברייתא את האופן של עיר המוציאה 500 ואלף רגלי, דהיינו 1500 איש גרים שם, למה היא לא הביאה רק את האופן של עיר קטנה בתוספת הכלל שככה דין בעיר גדולה, לפי חשבון שעל כל 500 רגלי שלושה מיתים בשלושה ימים זה דבר. ביאר המנחם משיב נפש שייתכן שבא הברייתא לומר שאם יש באותה עיר שלושה שווקים ובכל שוק יש 500 רגלי, ויצאו משוק אחד ביום אחד שלושה מיתים, וביום השני משוק אחר שלושה מיתים, וביום השלישי משוק שלישי שלושה מיתים, אין אומרים שכל שוק נחשב כעיר נפרדת של 500 שמוחזקת בדבר רק אם מתו שלושה בשלושה ימים, וכיוון שכאן מתו שלושה ביום אחד אין זה דבר, לא אומרים כך, אלא כיוון שמכל העיר יחד היו שלושה מיתים בכל יום במשך שלושה ימים, הרי זה דבר. מסיימת הברייתא ואומרת, אבל אם מתו שלושה מיתים ביום אחד ובשאר הימים לא מתו, או שמתו במשך ארבעה ימים, אין זה דבר שמטריעים עליו, כיוון שלא הוחזקו בכך, אלא היה זה רק במקרה. מביאה הגמרא בדף כ"א עמוד ב' מעשה בעניין דרוקרט, עיר המוציאה 500 רגלי אבא. הייתה זו עיר שגרו בה 500 אנשים, ופעם אחת יצאו ממנה שלושה מיתים ביום אחד, ואף שהיה זה ביום אחד, גזר רב נחמן בר חסדא, תענית, תענית. אמר לו רב נחמן בר יצחק, הרי פסקת שלא כפי ששנינו במשנה ובברייתא. שם שנינו שרק אם מתו בשלושה ימים מתענים. כמען, כשיטת מי פסקת, הרי זה כרבי מאיר. דאמר במסכת בבא קמא בדף כ"ד עמוד א', בעניין שור המועד, נאמר בעניין שור של אדם שנגח שור של חברו, בספר שמות פרק כ"א, וכי גוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. דהיינו, שור שלא נגח שלוש פעמים, שנקרא בלשון המשנה והגמרא שור תם, ועכשיו נגח שור אחר, בעלי השור הנוגח משלם לבעלי השור הנגוח חצי נזק. ושור שנגח שלוש פעמים הנקרא בלשון חכמים שור המועד, משלם נזק שלם. בלשון הפסוק שור תחת השור. בשיטת רבי יהודה שדווקא כשנגח את שלושת הנגיחות בשלושה ימים נעשה מועד. כלשון הכתוב בשור המועד, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום. מתמול שני ימים, תמול הוא יום אחד ומתמול הוא שניים. שלשום שלושה ימים, ונמצאנו למידים ששור נהיה מועד רק לאחר שנגח במשך שלושה ימים רצופים. רבי מאיר חולק עליו וסובר שאם כאשר נגח במשך שלושה ימים רצופים נעשה מועד, כל שכן אם נגח שלוש פעמים ביום אחד. אז אם כן, אומר רב נחמן בר יצחק לרב נחמן בר חסדא שגזר תענית בעיר דרוקת שמתו שלושה אנשים ביום אחד, הרי פסקת כמו רבי מאיר. שאמר כאמור בעניין שור המועד, שלא רק כאשר נגח שלושה ימים רצופים נעשה מועד, אלא אף כשנגח שלוש נגיחות ביום אחד, שהרי אם כאשר ייחק נגיחותיו זו מזו, עד ששלוש מהן נמשכו בשלושה ימים חייב נזק שלם כמועד, כעירב נגיחותיו זו לזו עד שהיו שלוש מהן ביום אחד, לא כל שכן שחייב נזק שלם, וכסברתו של רבי מאיר, פסקת אתה רב נחמן ברב חסדא, לגבי דבר, שאם כשמתו שלושה אנשים במשך שלושה ימים זה נחשב לדבר, ודאי הדבר כשמתו שלושה ביום אחד. ונשאלת השאלה מדוע פסקת כרבי מאיר ולא כפי המשנה והברייתא. מביאה הגמרא את המשך המעשה לאחר דין ודברים ביניהם. האם לגזור תענית בעיר דרוקת? אמר לי רב נחמן ברב חיסדא לרב נחמן ברב יצחק. לי קומר יעמוד אדוני, יעמוד הרב במקום ישיבתו בבית המדרש, בין אנשים שאינם חשובים כל כך, ולי תלגבן יבוא להישב אצלנו במקום מכובד יותר, ותפסוק לנו את ההלכות. אמר לרב נחמן בר יצחק, תנינה, שונה אני את הברייתא הזו. רבי יוסי אומר, לא מקומו של האדם מכבדו, כלומר אין האדם מתכבד לפי המקום שיושב בו, אלא האדם מכבד את מקומו. שאם אדם חשוב הוא מתכבד המקום שיושב בו. ואומר המאירי, שכוונתו לומר שלעולם יתרחק האדם ממידת הגאווה ולא ישאף לעמוד במקום גדולים בדרך ההתהדרות והשררה. שכן אם הוא עצמו אינו ראוי לכך, אין המקום גורם להחשיבו יותר, ואם הוא ראוי לבעצמו להיות במקום גדולים, אף המקום שהוא שרוי בו עכשיו מתכבד בו. ומביא רבי יוסי ראיה לכך, שכן מצינו בהר סיני שניתנה עליו התורה, שכל זמן שהשכינה הייתה שרויה עליו, דהיינו ביום מתן תורה, שבו נאמר וירד השם על הר סיני, אמרה התורה בספר שמות פרק למד פסוק ג', גם הצון והבקר על יעו אל מול הר ההוא. מהלשון ההוא משמע שמדובר כל זמן שהר בגדולתו מחמת השכינה השרויה עליו, שמשום כך היה מכובד ומקודש ונאסר לעלות עליו. אבל כשנסתלקה שכינה ממנו לאחר מתן תורה, אמרה התורה, במשוך היובל אמא יעלו בהר, כלומר שכאשר כל השופר יתמשך ויתארך כפי שהדרך לעשות בעת סיום התקיעות, הוא סימן שנסתלקה השכינה מן ההר, ואז בטלה קדושתו וניתן לעלות עליו. יובל הוא שופר של איל, שכן בערבית קוראים לאיל יובלה. ולמרות שהפסוק הזה נאמר במתן תורה של הלוחות הראשונות שהיה בחודש סיוון, והפסוק גם הצון והבקר נאמר בלוחות האחרונות שניתנו ביום הכיפורים, ואם כן לכאורה כיצד ניתן ללמוד מהתר העלייה שנאמר בלוחות הראשונות לאיסור שנאמר בלוחות האחרונות? יש לומר ששני הפסוקים נאמרו על אותה עת, וההתר שנאמר בלוחות הראשונות התקיים רק אחר נתינת הלוחות האחרונות, שכן לא נסתלקה השכינה עד נתינת לוחות האחרונות, וגם אחר כך כל ימות החורף שעסקו בבניית המשכן שעתה השכינה על ההר, ומשם ניתנו כל המצוות בקולות ולפידים כמו שהיה ביום קבלת עשרת הדיברות. רק ביום אחד בניסן שבו הוקם המשכן זזה השכינה מן ההר ונסה וישבה על הכפורת, ושם באוהל מועד נשנו כללי ופרטי התורה. ועל אותה שעה שזזה השכינה מן ההר לאחר זמן רב, התיר להם הכתוב לעלות כבר בעת נתינת הלוחות הראשונות. כך מפרש רשי, אבל היעבץ תמה על פירושו של רשי, והוא מבאר את כוונת הברייתא באופן אחר. שאכן הפסוק במשוך היובל המה יעלו בהר בא להתירם מיד לאחר מתן תורה של הלוחות הראשונות. ולכך הוא צריך הכתוב לאסור שוב בלוחות האחרונות ולומר שכל זמן שתשרה השכינה בהר, אסור לעלות בו. אף שכבר נסתלקה השכינה והותרו לעלות, ומכל זה יש ללמוד שאין המקום מכבד מצד עצמו, שהרי מצינו בהר סיני, שאף ששרתה עליו השכינה פעמיים, מכל מקום בשעת סילוק השכינה, הותרו לעלות עליו. והטעם שהוא צריך הכתוב להתיר את העלייה להר במפורש, זה משום שדבר שנאסר במניין, כלומר שנמנו עליו חכמים לאוסרו, צריך מניין אחר של חכמים להתירו. גם מבואר במסכת ביצה בדף ה' עמוד ב' שלמידים מכאן את הכלל הזה. ועוד ראיה מביא רבי יוסי, שהאדם הוא המכבד את מקומו, וכן מצינו באוהל מועד שבמדבר, שכל זמן שהוא נטוי, בנוי ועומד, אמרה התורה בספר במדבר פרק ה' פסוק ב', וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זהב וכל תמל הנפש, שאסור להם להיכנס למחנה שכינה. שלושה מחנות היו בשעת חניית ישראל במדבר, מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל, דיני הטמאים שונים זה מזה בחומר שילוחם, אבל כולם שווים בכך שמשתלחים ממחנה שכינה, כולל את המשכן וחצירו. אבל לאחר שהוגללו, קופלו, הפרוכת של אוהל מועד שפירקו בעת הנסיעה, הותרו הזווין והמצורעין ושאר הטמאים להיכנס לשם לאותו מקום בו עמד אוהל מועד. מוכח מכל זה שהמקום מכובד מחמת השכינה השרויה בו, אבל אין המקום עצמו מכבד, וכן הוא לגבי אדם חשוב, הוא מכבד את המקום ולא המקום מכבדו. והוכיח מזה רב נחמן בר יצחק, שגם אם ישב במקום מכובד יותר, לא יתכבד יותר מכפי שהוא עכשיו. ויש שביארו את ההוכחה בזה, שאף שבאמת נמצא מבואר שבשעת השראת השכינה המקום מכובד, ואם כן גם מקום שנמצאים בו אנשים חשובים באותה שעה הוא מכובד. ואם כן, מדוע סירב רב נחמן בר יצחק ללכת למקומו של רב נחמן ברב חיסדא, שהיו שם אנשים חשובים שכיבדו את אותו מקום? שכן מכל מקום מוכח שכבוד המקום אינו כבוד עצמי, אלא הוא מכובד רק מחמת האנשים הנמצאים שם. כפי שהיה בהר סיני ובאוהל מועד, שקדושתם לא נעשתה קדושה עצמית, אלא רק מחמת השכינה השורה עליהם. אבל כשנסתלקה השכינה כבר לא היה בהם כל קדושה, ולכן הותרו האדם והבהמות לעלות בהר סיני, והטמאים הותרו להיכנס למקום שהיה בו אוהל מועד. מכך טען רב נחמן בר יצחק שהמקום עצמו לא יכבדו, אלא רק מחמת כבוד האנשים הנמצאים שם. אומר המהרש"ל, למרות שעל הקדוש ברוך הוא נאמר בספר ישעיה, מלא כל הארץ כבודו, שכל העולם מקומו, מכל מקום שייך בו מכבד את מקומו, והיינו שגילוי שכינתו במקום מסוים מכבד את אותו מקום יותר משאר העולם, כפי שמצינו כאן בהר סיני ובו אוהל מועד. והוא משל גם לאדם שכפי מעלת השכליות שבו, שהיא הנשמה שנאצלה מתחת כיסי כבוד השם, מתכבד ביותר המקום שבו הוא נמצא. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמר לי רב נחמן ברב חיסדא לרב נחמן בר יצחק, כי אחי, אם אכן כדבריך שאדם מכבד את מקומו ולכן אינך רוצה לבוא אליי, הנה קומנה לגבי מר, אעמוד אני ממקומי ואבוא אצלך, כיוון שרצוני להיות בחברתך ולדבר עמך בדברי תורה. כך מבאר אחידה את מהלך הדברים. אמר לי רב נחמן בר יצחק, מוטב יבוא מנה שלם בן פרס בן חצי מנה, שהוא רב נחמן בר יצחק עצמו, שרק הוא נקרא רב, ואילו אביו אינו נקרא רב, משום שלא נשמח להוראה. אצל מנה שלם בן מנה שלם, שהוא רב נחמן בר רב חיסדא, שאף אביו נקרא רב, משום שנשמח להוראה. ואל יבוא מנה בן מנה אצל מנה בן פרס, כלומר מוטב אני אבוא אצלך ולא תבוא אתה אצלי, שאני מנה בן פרס ואתה מנה בן מנה. שואל היעבץ, כיצד היה רשאי רב נחמן בר יצחק לזלזל בכבוד אביו ולהחשיב את עצמו יותר ממנו? חלילה לא מעשות זאת, שאפילו בהמון העם לא ייתכן לעשות כן, וכל שכן בתלמידי חכמים. ולכן מבאר היעבץ שרב נחמן בר יצחק קרא לעצמו מנה, כיוון שהיה עשיר, כמבואר במסכת גיטין דף למד א עמוד ב, ואילו אביו שלו היה עשיר, לכן קרא לו פרס. לעומת זאת רב חיסדא היה עשיר, כאמור במסכת מועד קטן דף כוח, ולכן קרא לרב נחמן בר חיסדא מנה בן מנה. אגב הנידון לאל לגבי דבר, מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. בסורה, בעיר סורה, אבת דברתה, הייתה מגפת דבר, ובשביבות עד רב לא אבת דברתה. בשכונת רב שבעיר סורה לא היה דבר, וסברו מיניהם משום דזכות עד רב דניפיש, חשבו מתוך כך אנשי המקום שזה משום זכויותיו המרובות של רב. התחזלו בחילמי, נראה לאנשים הללו בחלום, רב דנפיש זכות היטובה, כיוון שזכויותיו רבות ביותר, המילת הזוטרה לרב. נס זה קטן הוא לפי גדלותו של רב, אלא הנס הרע משום ההוא גברה זכותו של אותו אדם הגר בשכינותם, דשייל מרה וזבילה, שגומל חסד ומשיל מקוש כאין מעדר, ועת חפירה לצורכי קבורה של המיתים. וגמלו לו מידה כנגד מידה שבזכות המסייע בקבורת המיתים ניצלו ובשכונתו ממוות במגפת הדבר. מביאה הגמרא מעשה נוסף כאין זה. בעיר דרוקת, אבת דליקתה, פרצה שריפה ובשביבות עדר אבונה לא אבת דליקה. בשכונותו של רבונה שבעיר דרוקת לא הייתה השריפה וסבור מינה בזכות עדר אבונה דנפיש. חשבו מתוך כך אנשי המקום שזה בזכותו המרובה של רבונה. התחזה לו בחלמה, נראה להם בחלום, האי זוטרה לילה רבונה. נס זה קטן הוא לפי מידתו של רבונה, שגדולה מאוד זכותו. אלא הנס הרע משום האי אית את הזכותה של אותה אישה שגרה בשכינותם, ומחמם את תנור האומי שלי לשביבותי, שמסיקה את התנור בעיצים שלה ומשילה את התנור המוסק לשכינותיה שיועפו בו, ולא יהיו צריכות להסיק את התנור בעיצים משלהן. וגם לו למידה כנגד מידה שבזכות שהסיקה את התנור לצורך אחרים, ניצלו היא ושכונתה מן השריפה. מביאה הגמרא מעשים בעניין גזירת העניות על צרות. פעם אחת אמרו לי לרב יהודה דעתו קמצי, שבאו למקומם הרבה עלולים לחלות את התבואה. גזרת ענית, גזרת ענית על כך, אמרו לאנשי המקום, לא כמף סדן, אין הרבה מפסידים אותנו, שאינם אוכלים מתבואתנו ואין צריך לגזור תענית. אמר לו, זבדה הייתו בעדיו, וכי הרבה הביאו איתם צידה לאכול ממנה שאתם אומרים שהם לא יפסידו את התבואה? הרי דבר ברור שהם יוכלו לבסוף את התבואה והזרעים, ואם כן יש להתענות. והמהרש"א הוסיף לפרש, אמר להם בדרך צחות, וכי הרבה הביאו מהם צידה שאין אתם רוצים להתענות? אם כן תאכלו אתם את המזונות שהביאו עמהם. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה. פעם אחת אמרו לרב יהודה דאיקה מותנה בחזירי, שנפלה מגיפה בחזירים וגזר תענית, או גזר תענית. מבררת הגמרא נעימה כסבר, שמה נאמר שסובר רב יהודה, שמכה משולחת מן השמיים ממין אחד, כגון כאן שנשלחה מגיפה רק בחזירים, נחשבת כמשולחת מכל המינים, וגם באדם, ונמצא שנגזרה המכה גם על האדם, ולכן גזר תענית על המגיפה הזו. דוחה הגמרא ואומרת, לא, ייתכן שמכה משולחת במין אחד אינה נחשבת משולחת בכל המינים, וממילא אין צריך להתענות על מגיפה במין אחד. אבל שייני חזיר, הישוני הדבר במגיפה נופלת בחזירים, כיוון דדמיין מאיו לבני אינשי, שמעיהם דומים למעיים של בני אדם, שאין להם קרס פנימי כשאר הבהמות והחיות. ואם פרצה מגיפה בחזירים, סימן רע הוא לבני האדם, ומשום כך יש להתענות. ותוספות בדיבור המתחיל אינשי מוסיפים, שלפי זה אף אם תהיה מגיפה אצל הנוכרים, חוששים שתעבור לישראל, ויש להתענות על כך, שאם על מגיפה בחזירים גזרו תענית, משום שמעיהם דומים לשל בני אדם, כל שכן שיש להתענות על מגיפה בנוכרים שדומים לישראל בכך שהם בני אדם. אבל הריטווה כותב שיש החולקים וסוברים שדווקא חזירים שהם חיות נגררים הם אחרי האנשים, וכיוון שמהם דומים למאה האנשים חוששים שיהיה כך גם בבני האדם. אבל הנוכרים שאף הם בני אדם אינם נגררים אחר ישראל אלא הם רשות לעצמם, ולכן אף שהם מין אחד בענייני גזרות חלוקים הם מישראל ונידונים בדין אחר. מסיים הריטווה ואומר שפירוש התוספות נראה יותר. מביאה הגמרא מעשה במגיפת אנשים במקום אחר. פעם אחת אמרו לי לשמואל שהיה גר בעיר נערדה שבמלכות בבל, איקה מותנה בי חוזאי, יש מגיפה במקום אחר בבבל הנקרא בי חוזאי, וגזר תעניתה. הוא גזר תענית בעירו נערדה. אמרו לי בני עירו ועמר אחק, הרי אותו מקום רחוק מכאן, ואם כן אין לחשוש שמא תבוא המגיפה עד כאן, ואין צריך לגזור כאן תענית. אמר להם שמואל, לכמה עברה אחרא דפסיקלי, אין כאן מעברי מים ומחיצות אחרות להפסיק בין בי חוזאי לנהרדה, ויש חשש שתתפשט המגיפה אדירנו, ולכן יש להתענות כאן. מביאה הגמרא מעשה נוסף כאין זה, ומקשה עליו מהמעשה האחרון. אמרו לרב נחמן, פעם אחת אמרו לרב נחמן שהיה גר בבבלי, כמותנה בערדי ישראל, יש מגיפה בארץ ישראל, וגזר תעניתה. הוא גזר תענית ואמר לבאר את העמו, שאם הגבירה חשובה שהיא ארץ ישראל לוקה במגיפה, וכי השפחה שהיא חוץ לארץ, לא כל שכן, שעלולה ללקוט, ולכן יש להתענות שמה תתפשט המגיפה עד כאן בבבל. שואלת הגמרא, מדברי רב נחמן יש לדייק, טעם, מה הטעם שגוזרים תענית גם במקום אחר, הוא דווקא משום די גבירה ושפחה אין. ואם הגבירה לא כעס, כל שכן שתלקה השפחה. אבל אם אין שפחה ושפחה, כלומר שתי עיירות בחוץ לארץ שבאחת מהם תהיה מגיפה, לא נגזור תענית בשנייה. אם כן קשה, והב הרי במעשה שהובה לאל, אמרו לי לשמואל, היא כמותנה בי חוזאי, יש מגיפה במקום שנקרא בי חוזאי, וגזר תעניתה, גזר תענית בעירו נהרדה, אף שבי חוזאי זה מחוץ לארץ. ותוסות הראש מבאר את קושיית הגמרא, הרי רב נחמן היה גר במחוזה שאף היא רחוקה מארץ ישראל, ומכל מקום הרי בסוף תחומי מדינת בבל, במקום הסמוך ביותר לארץ ישראל מכל מדינת בבל. וגם לא היה שום יישוב בין עיר זו לארץ ישראל. ולכן מקשה הגמרא שבאופן כזה לא רק בארץ ישראל וחוץ לארץ שהם גבירה ושפחה, הדין הוא שצריך להתענות כפי שמדויק מדברי רב נחמן, אלא גם בשתי הערים בחוץ לארץ עצמה, שהם שפחה ושפחה, אף שהם רחוקות זו מזו, כיוון שאין יישוב אחר ביניהם, נחשבת האחת, סביבות השנייה, ואם נפל דבר באחת מהן ניתנים, בני העיר השנייה, כפי שאכן גזר שמואל באופן הזה. תרץ את הגמרא שאיני אתם, במקרה שבו פרצה מגיפה בבי חוזאי, הדבר שונה, כיוון דאיקה שיירתה, יש שיירות הבאות מבחוזאי לנהרדה, אז חוששים, דלווי ואתיה בעדי, שתתלווה המגיפה לשיירות ותפרוץ אף בנהרדה. אבל בשאר המקומות בחוץ לארץ, אם פרצה במקום אחד מגיפה, ואין שיירות משם למקום אחר, אין חוששים שמה תפרוץ המגיפה גם במקום אחר המרוחק משם, ואין גוזרים תענית. וכן כשפרצה מגיפה בארץ ישראל, אלמלא הטעם שהיא נחשבת גבירה וחוץ לארץ שפחה, לא היו מתענים בחוץ לארץ, כיוון שהמקומות רחוקים זה מזה ואין שיירות מצויות מזה לזה. וגם אם אין מקום יישוב שמפסיק ביניהם, אין זו סיבה לגזור תענית, כך אומר תוסות הראש. כיוון שהגמרא לאל עסקה בצדיקים שזכויותיהם הגנו על מקומם, מביאה הגמרא כאן מעשים בצדיקים שזכויותיהם היו זה למעלה מזה. אומרת הגמרא, אבא אומנה מקיס דם, בזמנם היו לפעמים מוצאים דם מהגוף לצורך רפואה, והיו אומנים מיוחדים שהיו עושים זאת על ידי כלי מיוחד, ואחד מהם היה אבא, המוזכר כאן. אז אבא אומנה ואתש, למה ממטיפת דרכיה כל יום, הייתה בת קול מישיבה של מעלה, אומרת לו בכל יום שלום עליך. רבנו גרשום פרש היו מכריזים עליו שלום בשמיים. ולאביי היו אומרים שלום מן השמיים כל מעל ליום עד שבתא, כל ערב שבת, ולרבה היו אומרים כל מעל ליום עד כיפורי, כל ערב יום הכיפורים. אבק יחל יש דעתי דאביי, אביי מצטער משום דאבא אומנה, שמעשה אבא אומנה גרמו לו לקבל שלום בכל יום, ומעשיו גרמו לו לקבל שלום רק בערב שבת, ורצה אביי גם הוא לעשות כמעשה אבא אומנה. אמרו לאביי מן השמיים, אין לך להצטער על כך שכן לא מצית למעבד כעובדה. אינך יכול לעשות כמעשה אבא אומנה שאתה ראש ישיבה, ואינך יכול להיות מקיס דם כמותו. ורק משום מעשיו בהכזת אדם, כפי שיבואר בהמשך, הוא זכה לקבל שלום בכל יום. והיה אבץ בייר את מעלת אביי ורבה שזכו לקבל שלום מן השמיים מלבד אבא אומנה שמעלותיו. תפרט הגמרא בהמשך, כי אביי היה רגיל לומר שלעולם יהיה אדם הרבה שלום ממך וקרובה וכל אדם, כדי שיהיה אהוב למעלה, כמבואר במסכת ברכות דף י"ז, וגם עסק בגמילות חסדים בנוסף לעסקו בתורה. כפי שלמדנו במסכת ראש השנה בדף חי, והרי עיקר גמילות חסד היא מעני ובערב שבת, כפי שמצינו שהיו חכמים שנזהרו בכך. כגון רבי חנינה בכתובות צמח זין, וכיוון שהיה עושה שלום בין העני לקדוש ברוך הוא על ידי שהיה מפרנסו ומסמכו בערב שבת, לפיכך היו שולחים לו לאביי שלום מלמעלה בערב שבת. ולגבי רב המצינו, שהיה מחזר אחר השלום בערב יום הכיפורים כמבואר במסכת נדרים בדף נון ה' שהלך לפייס את רב יוסף בערב יום הכיפורים, לפיכך היו שולחים לו שלום בערב יום הכיפורים. מספרת עכשיו הגמרא את מעשיו הטובים של אבא אומנה. ומה היה ועובדי? דאבא אומנה, מה היו מעשיו של אבא אומנה? משיבה הגמרא דחי אבי אביד מילתא, כאשר היה מקיס דם לאנשים, אבי מחית גברי לחוד ונשי לחוד. היה מניח את הגברים בפני עצמם ואת הנשים בפני עצמם משום צניות. ועוד דבר צניות היה עושה אית ללבושה דאית בי קרנה. היה לו בגד שבו מחובר כלי הקזת הדם בצורת קרן, ולתוכו היו מקיזים את הדם. ורבינו גרשום פירש היה בבגד מקום להניח בו את כלי ההקזה. דאה ובזיע כיקוסליטה. הבגד היה מנוקב כגודל האזמל הקטן שבכלי ההקזה שעל ידו מוציאים את הדם, ושאר הבגד היה מחובר וסתום. כי אבת אתיה להיטתה, כשבאה אל אבישה להקיס דמה ומלביש לה, היה מלבישה בבגד הזה, והקיס את הדם דרך הנקף שבבגד. כי איך זה לא נסתכל כדי שלא יוכל להסתכל בה בעת ההקזה. אומר הבן יהוידע, כיוון שהיה נזהר להתגבר על יצרו הרע בהקזת אנשים בכל יום, ונאמר במסכת קידושין בדף למד, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ונמצא שבכל יום, היה הורג יצר הרע חדש, לכן זכה לקבל שלום בכל יום. ועוד דבר טוב היה עושה אבא ומנה, אית לדוכת דצניה, היה לו מבחוץ, מקום צנוע דשדי בי פשיטה דשקל, שכל אדם שאבא ומנה הקיז לו דם, היה זורק בו את המעות שהיה המקיז נוטל עבור ההקזה, וכיוון שהיה זה מבחוץ, אז דאית לי, מי שהיה לו מעות לשלם שדי בי, היה זורק שם, דלית לי לא מכסיף, מי שלא היה לו לשלם לא התבייש שלא לתת, שרי אבא ומנה לא ראה אם הוא נתן או לא. ועוד מעלה הייתה בו באבא ומנה, כי אבא יתרה מליצור ומרבנן, כשהזדמן אליו תלמיד חכם להקיז דם, אגרי מיני לא שקי לא היה נוטל ממנו שכר, כלומר, אף אם היה לו לשלם, היה אומר לו במפורש, שלא יניח שכר במקום המיועד, ואם היה מניח, היה מחזיר לו את המעות בעל כורחו. אומר הבנייהו שלא היה בכך בושה לאותו תלמיד חכם, כיוון שאבא אומנה אמר לו שהוא נדר לכבוד התורה להקיז לתלמידי חכמים בחינם, ורק על דעת כך, הוא מקיז לו. ובתר דקאי, כשעמד התלמיד חכם מלהקיז יאיב לפשיטי, נתן לו אבא אומנה מעות, ואמר לי, זיל ברי נפשך, לך קנה מאכל להבריא את עצמך. שכן ביום ההקזה יש לאכול ולשתות הרבה, כמבואר במסכת שבת בדף קוף חפתת. אביי רצה לבדוק את מעשה אבא אומנה, והגמרא מספרת מה עשה לשם כך. יום אחד שד הרבי זוגה דרבנן למבדקה. יום אחד שלח אביי שני תלמידי חכמים לבדוק את אבא אומנה במעשיו. כשבאו לביתו ותבינה ואכלינו ואשקינו. או שיבם ואכילם וישקם. ומחלו בסטרקי בלילה, ובלילה קיפל והניח תחתם מצעים קרים וקסתות של צמר לישון עליהם. כלומר שתרח בזה בעצמו ולא על ידי שליח משום חיבוב המצווה. כמו שמצינו בשם בן נוח, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לכל עליון. ואומרת הגמרא, מלכי צדק הוא שם בנוח, שאף שהיה כהן לכלל עליון, והדין הוא שאסור להשתמש בכהן. כאמור בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות מכל מקום, משום שמצוות צדקה והכנסת אורחים גדולה מאוד, תרח בזה בעצמו ולא על ידי שליח. כך אומר הקורבן תודה. ממשיכה הגמרא ומספרת לצפרה, קרחינו ושקלינו, בבוקר גללו התלמידים את מצעי הצמר שישנו עליהם ונטלום. וקמו ונפקלו לשוקה ויצאו לשוק עם המצעים כאילו רוצים הם למוכרם. יצא גם אבא אומן על השוק והשכחינו מצא את התלמידים, אמרו לי, לישי ממר איך ישבו, ישום הרב את המצעים כמה הם שווים ויביא לנו את דמיהם בכדי לקנותם. ובכך רצו לבודקו אם יחשדם בגניבה או אם ישום את המצעים בפחות מדמיהם כדי להשיב לעצמו חלק מהפסד הגניבה. אמר לו, הוא אמר להם אבא אומנה, אחי ואחי, כך וכך הם שווים. ומסביר רבינו גרשום שאבא אומנה אכן רצה לתת לתלמידים את שוויים של המצעים ולא אמר זאת, רק את תשובה לשאלתם. אמרו לי, ודיל משב ותפי, ושמה המצעים שווים יותר מהסכום שאותו אמרת? אמר לו, באחי שקלינו, בסכום הזה קניתי מצעים כאין אילו. אמרו לי, דידכנינו, באמת המצעים הללו שלך, ושקלינו מנך לקחנו את זה ממך כדי לנסותך, אם תחשוד בנו בגניבה. ועוד אמרו לי התלמידים לאבא אומנה במתות המנך, בבקשה ממך, אמור לנו במאי חשדיתינן. במה חשדת אותנו כשלקחנו את המצעים? אמר לו, הוא השיב להם, אמינה, אמרתי בדעתי ודאי מצוות פדיון שבויים יקללו לרבנן, הזדמן לחכמים והחשיפו למימר לי. והתביישו לומר לי מיד לתת את המצעים עבור פדיון השבויים, ולכן באו לישון אצלי כדי לקחת את המצעים שלי למוכרם ולפדות בדמיהם. אמרו לו התלמידים, מה שאתה עכשיו לאחר שסיימנו לבדוק את מעשיך, מכיוון שלא רצינו לקחת את המצעים אלא כדי לנסותך, נשקלין אומר, קח אותם כשלך הם. אמר לו, השיב להם אבא אומנה, מהו שעתה, מאותו זמן שסברתי שלקחתם אותם לפדיון שבויים, אז תכינו מדעתי, הסחתי דעתי מהם ונתתים לצדקה, ולכן איני רוצה להתלם. ולמרות שדברים שבלב אינם דברים, ומה שגמר בדעתו לתנם לצדקה אינו נדר עד שיוציא בפה, ונמצא שלא היה לו שום חיוב בזה, אלא היה מותר לו להשתמש במצעים הללו, מכל מקום נהג אבא אומנה במידת חסידים, שכשגמרו בליבם לתת דבר לעניים, הם מקיימים נדבתם ונותנים זאת לצדקה, ואינם חוזרים בהם, אף אם יתברר שהיה זה בטעות, כך מסבירה מאירי. וביאה הגמרא את המשך המעשה בצדיקים שקיבלו שלום מן השמיים, אבא כחל שדעתי דרבה, משום דאביי, היה רבא מצטער על כך שאינו זוכה לקבל שלום מן השמיים, אלא בערב יום הכיפורים משום מעלתו של אביי שזוכה לקבל שלום מן השמיים בכל ערב שבת. אמרו לי, הרגיעו את רבא מן השמיים ואמרו לו, מסטיח דקמגן את הכולה קרחה, דאיך שזכויותיך מגינות על כל יושבי עירך. ומסביר המערשה שרבא היה ראש הישיבה של כל העיר מחוזה, וזכה לכך מברכת רב יוסף שיהיה ראש לכל העיר, כאמור במסכת יומא בדף נון גימל, שנתקיימה בו כשנפטר אביי, שאז באו תלמידי אביי ללמוד אצלו. הוא אומר, היה אבץ. למרות שבני מחוזה היו רשעים, כלשון הגמרא במסכת ראש השנה בדף י' ז', שהטובים שבהם נקראים בני גיהנום, בכל זאת הגן עליהם רבא בזכותו. והבן יהוידע ביאר, שהשיבו לו מן השמיים לרבא, מכיוון שאתה מגן בזכויותיך על כל בני עירך, נמצא שיש להם חלק בשלום שאתה מקבל. והם אינם ראויים לקבל חלק בשלום בכל ערב שבת, וכל שכן שלא בכל יום, אלא רק פעם אחת בשנה. ויש שביארו, שאמרו לרבא מן השמיים, שכיוון שהוא רואה את בני עירו כל יום שבזכותו הם חיים בשלום למרות רישותם, הרי זה כקבלת שלום בכל יום מן השמיים. והיא הגמרא מעשה נוסף בעניין זכויות מיוחדות של אנשים, רב ברוקה חוזה, רב ברוקה שהיה ממקום ששמו חוזה, אב השכיח בשוקה דבי לפת, היה מצוי בשוק שנקרא בי לפת, ואב השכיח אליהו גבי אליהו הנביא מצוי אצלו. אמר לרב ברוקה לאליהו איקה בהי שוקה, אם יש כאן בשוק אדם שהוא בר על מדעתי, שהוא בן העולם הבא, ואף שכל ישראל יש להם חלק כל עולם הבא, כאמור במסכת סנהדרין בדף צעדי, היינו דווקא לאחר שמת ונידון בחיבוט הקבר ובעונשי גיהנום, שהמיטה והעונשים מחפרים עליו ונעשה בן העולם הבא. ושאלת רב ברוקה הייתה, אם יש כאן בן העולם הבא, דהיינו, כמות שהוא עכשיו חי, ללא צורך בכפרה קודם לכן, כך מסביר התורת חיים. ועוד ביור, כשאומרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה כמו אנשים סוחרים בשותפות וחלקיהם אינם שווים. יש אחד שיש לו חלק גדול ויש אחד שחלק קטן לו. שהמסחר נקרא על שם האיש שחלקו הוא הגדול מכולם, כך לכל ישראל יש חלק לעולם הבא, לכל אחד כפי מעשה וזכויותיו, אבל הצדיק שרבות זכויותיו מכולם ויש לו חלק גדול לעולם הבא, העולם הבא נקרא על שמו שהוא בן העולם הבא, ושאר ישראל הם שותפים שלו ויש להם חלק בעולם הבא כפי זכויותיהם. ואמר שביר את שאלתו של רב ברוקה, שנסתפק במה שאמר רבי שמעון במסכת סוכה בדף ממהי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. שאל רב ברוקה, האם בשוק הזה יש אחד מהם? אמר לישיב לו אליהו, לא. עד אחי ואחי בינתיים חזה להו גברה, ראה אליהו אדם אחד, וסיים מסנה אוכמי, שנעל מנעלים שחורים שלו כמנהג היהודים. ורבינו תם ביאר שמנעליהם של היהודים היו אמנם שחורות, אבל רצועותיהם היו לבנות, ויהודי זה קשר נעליו ורצועות שאף הם היו שחורות. אז אם כן, ראה אליהו אדם אחד, שנעל מנעלים שחורים שלו כמנהג היהודים, ולא רמי חוטה דתחלת בגלימי, ולא הטיל חוטי תחלת, דיינו ציצית בבגדו. חוטי הציצית נקראים בשם תחלת, כי זה עיקר הציצית, כך אומר הבנייהו, ומוסיף, שאין הכוונה שעבר ולבש תלית בת ארבע כנפות בלא ציצית, אלא היה עושה זאת שאחת הקרנות שבבגדו עגולה, ובכך היה פותרה מן הציצית. אמר לאליהו לרב ברוקה, היי האדם הזה בר על מדעתי, הוא בן העולם הבא. ראת בתרי רץ רב ברוקה אחרי אותו אדם, ואמר לי, מה עובדך, מה מעשיך? אמר לי, זילה עידנה ותה למחר, לך עכשיו ובוא לכאן מחר ואומר לך. למחר פגש שוב רב ברוקה את אותו אדם, אמר לי, מה עובדך, מה מעשיך? אמר לי, זנדוק נענה, אני שומר בית האסורים של המלך, ואסרנה גברי לחוד ונשי לחוד, ואת היהודים שנאסרו שם אני אוסר, כאשר הגברים בפני עצמם ואנשים בפני עצמם, ורמין הפוריה ובין אני לאני, ואני מניח את מיטתי בין הגברים לנשים, כי איך כדי לא ליתו לידי איסור, כדי שלא יבואו לידי איסור. וכן, ועוד דבר, כי חזינה, כשאני רואה בת ישראל הנמצאת בבית האסורים, די אבי נוחרים עלה עיניו, שהנוחרים בעלי בית האסורים נתנו בעיניהם לעבור בעבירה, מסרנה נפשי ומצילנה, אני מוסר את נפשי להצילה מהם. יום אחד הוא מספר לו מעשה בעניין הזה. יום אחד אבי נערה מאורסה גבן, יום אחד הייתה אצלנו בבית הסוהר נערה מאורסה מישראל, דייבו בו נוחרים לעיניו, שהנוחרים נתנו בעיניהם לעבור בה עבירה. שקלי דורדיה דחמרה, לקחתי שמרי יין אדומים כדם, ושדי לה בשיפולה, ושפחתי בשולי בגדיה, ואמרי ואמרתי לנוחרים, כתם זה הנראה בבגדיה, כתם דמיהו, ודיסטנאי, ודרך נשים לה, ינידה ומאוסאי. עכשיו מברר רב ברוקה את הנגותיו של אותו אדם. אמר לי רב ברוקה, מה איתה מלאית לחוטי, מדוע אין לך ציצית בבגדך, ורמית מסנה יוחמי, ואתה לובש מנהלים שחורים שלא כמנהגנו? אמר לי, הישיב לו אותו אדם, אילינה ונפקינה בין הנוחרים, אני נכנס ויוצא בין הנוחרים, ולכן אני לבוש כמותם. כי איך כדי לא לידו די יהודה ענה, כדי שלא ידעו שאני יהודי. וחייבו גזרי גזירתה, כשיסוחחו בצינה אודות גזירה שרוצים לגזור על היהודים, יגלו לי את זממם. כשאני שומע זאת מהם, מודה ענה לו לרבנן, אני מודיע את זאת לחכמים, ובאו רחמי ומבטא לי לגזירתיו, והם מבקשים רחמים הקדוש ברוך הוא, ומבטלים את גזירת הנוחרים. ממשיך רב ברוקה ושואל אותו, מה איתמה כי אמין עלך, אנה, מהי עובדך? כששאלתי אותך אתמול מה מעשיך, אמרת לי, ישבת לי זיל העידנה ותה למחר, לך עכשיו ובוא מחר. אמר לבאי שעת הגזרי גזירתה, באותה שעה גזרו הנוחרים גזירה על היהודים, ואמינה אמרתי בדעתי בריש האיזל ואשמע לו לרבנן. בתחילה אלך ואשמיע את הדבר לחכמים דליבאי רחמי עלה דמילתה, כדי שיבקשו רחמים הקדוש ברוך הוא על הדבר ותתבטל הגזירה. ממשיכה הגמרא לספר, עד אחי ואחי בינתיים, כאשר עדיין שאו רב ברוקה ואליהו הנביא בשוק של בי לפת, עתו אנך תרי אחי, באו לשם שני אחים. אמר לאליהו לרב ברוקה, אנך נמי בני על מדעת עינינו, אילו גם בני העולם הבא. אז לגבי הוא הלך אצלם רב ברוקה, ואמר לו, מה עובדתייך ומה מעשיכם? אמרו לי, הם הישיבו לו, אין שבדוכי ענן, אנחנו אנשים שמחים ומסמכים אחרים, מבדחין הנציבי, אנחנו מסמכים אנשים עצובים. רבינו חננאל מסביר, על ידי שיש לנו חן בשפה שלנו, אנחנו אומרים דברים המסירים עצב מן הלב. אין עמי, ודבר נוסף, כי חזינן ביתרי, כשאנחנו רואים שני אנשים, דאית לאו תיגרה בעדיו, שיש מריבה ביניהם, בן אדם לחברו ובן איש לאשתו, מסביר רבינו חננאל, תרחינן אנחנו תורחים באמירת דברי שמחה ביניהם, ועבדינן לאו שלמה, עד שאנחנו עושים שלום בין זה לזה. ובשכר המעשים הללו זכו לעולם הבא, מפני שהבאת שלום בין אדם לחברו, מן הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, כאמור במסכת פאה במשנה הראשונה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השלישי, על אילו מטריעין בכל מקום על השידפון ועל הירקון ועל הערבה ועל החסיל ועל החיה הרעה ועל החרב, מטריעין עליהם מפני שהיא מכה מהלכת. ודין ההתראה לצרות נתבאר במשנה ליל בדף חי עמוד ב', שכשם שמטענים ומטריעים זועקים ומריעים בשופרות וחצוצרות על עצירת גשמים, כך גם בשאר צרות יש להתענות ולהתריע, אלא שבעצירת גשמים גזירת התעניות על הציבור נעשית כפי הסדר המבואר בפרק הראשון ליל בדפים י' וי' ב', שבתחילה מתענים ולא מתריעים, ורק לאחר שיתנו כמה תעניות ולא נענו, גוזרים תעניות נוספות ומתריעים בהם. אבל בצרות שהסכנה בהם היא מיידית, מתריעים מיד בתחילה, וכל מקום שמרו בסתם להתריע, הכוונה מתענים ומתריעים, כך אומר הרן. מבואר במשנה שעל צרה שדרכה להתפשט ממקום למקום מתריעים בכל מקום, אפילו במקומות הרחוקים ממקום הצרה, ונמנו במשנה כמה צרות ממין זה. מביאה הגמרא ברייתות שבהם מבואר, מהו השיעור שבו נאמר דין התראה בכל אחת מן הצרות הללו. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, על אילו מטריעים בכל מקום על השידפון ועל הירקון ועל הרבה ועל החסיל ועל חיה רע. רבי עקיבא אומר על השידפון ועל הירקון מטריעין אפילו בכל שהוא. דהיינו שאם נראה אפילו רק מעט שידפון או ירקון מטריעים, וכן על הרבה וחסיל ושאר מיני הרבה שדרכם להזיק את התבואה, אפילו לא נראה מהם בארץ ישראל אלא כנף אחד, כלומר שנראה רק אוף אחד של הרבה, מטריעין עליהן, כי אפילו כאשר נראה מהם רק מעט בידוע שעתידים לבוא הרבה. שנינו במשנה על אילו מטריעים בכל מקום ועל החיה. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר באילו אופנים של חיה רעה אנחנו אומרים שיש כאן גזירה מן השמיים ומטריעים, ובאילו אופנים אנחנו אומרים שזה דרך העולם, ואין כאן סימן לגזירה שנגזרה על הציבור ואין מטריעים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא חיה רעה שאמרו חכמים שמטריעים עליה, אין זה בכל אופן אלא בזמן שניכר שהיא משולחת מן השמיים להשחית ולהרוג בני אדם, אז מטריעים עליה כדי לבטל את הגזירה, ואם אינה משולחת מן השמיים אין מטריעים עליה. מפרשת הברייתא, איזו היא חיה רעה משולחת ואיזו היא שינה משולחת? חיה שנראית בעיר, כלומר במקום יישוב בני אדם, הרי זו משולחת, מפני שאין דרך החיות להתראות בין בני אדם. וניכר שגזירה היא מהשמיים, אבל אם נראית בשדה, שדרכה בכך אינה משולחת. נראית ביום, הרי זו משולחת, אבל אם נראית בלילה שאין בני אדם מצויים בחוץ ודרכה לצאת, אינה משולחת. ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהן, משולחת. רצה אחריהם, אז היא משולחת, הועיל ודרכה לפחד בדרך כלל מבני אדם. אבל אם כשראתה אותם נכבט מפניהם אינה משולחת, טרפה והרגה שני בני אדם בפעם אחת ואכלה רק אחד מהם, משולחת. שכיוון שלא הייתה רעבה אלא לאחד, מדוע הרגה את השני? אלא ודאי משולחת היא מן השמיים לאורגם, אבל אם טרפה ואכלה את שניהם, אינה משולחת שמפני הרעב אכלתם. עלתה לגג של בית ונטלה תינוק מהריסה ממיטה תינוק משולחת, שאין זה דבר מצוי כלל וודאי גזירה היא. מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא בדין של חיה נראית בעיר ומבררת את דבריה, הגוף הקשיה. הברייתא הזו קשה מצד עצמה, אומרת הגמרא, שהרי אמרת בתחילה, אמרת בסתם, שאם נראתה חיה רעה בעיר, הרי זו משולחת, משמע שבעיר היא משולחת בכל אופן. לא שנה ביום ולא שנה בלילה, בין אם נראתה ביום ובין אם נראתה בלילה, והדר אמרת, ואחר כך אמרה הברייתא, שרק אם נראתה ביום הרי זו משולחת, אבל אם נראתה בלילה אינה משולחת ואפילו בעיר. תרצת הגמרא לא קשיה, אין סתירה. אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, מה שנאמר, נראתה בעיר, ראינו שנראתה ביום, כי סתם נראתה זה ביום, שאפשר לראותה, ורק על אופן זה נאמר שהיא משולחת, משום שאין דרכה להתראות בעיר בשעה שבני אדם מצויים בחוץ. אבל אם היא נראתה בעיר, בלילה אינה משולחת, כי בלילה שאין בני אדם מצויים בחוץ, דרכה אף להיכנס לעיר, ומוסיפה הברייתא, אינה מי וכן הדין, גם אם נראתה בשדה, בכל אופן ואפילו ביום, אינה משולחת, כי בשדה דרכה לצאת אף ביום. חזרה הברייתא ואמרה במפורש שמה שאמרנו, שכשנראית בעיר הרי זו משולחת, זה דווקא אם נראית ביום, אבל אם נראית בלילה, אין זו משולחת. מקשה הגמרא סתירה נוספת בדברי הברייתא, שנינו בברייתא ראתה שני בני אדם בשדה ורצתה, רצה אחריהן, הרי זו משולחת, מדייקת הגמרא דווקא אם רצה אחריהם, הרי זו משולחת, אבל אם כשראתה בני אדם הייתה עומדת במקומה ולא רצה אחריהם, אבל גם לא נכבאה מפניהם, אינה משולחת. ועדר אמרת, ואחר כך נאמר בברייתא, שאם נכבאת מפניהם, אינה משולחת, שזה לא גזירה מן השמיים. מזה יש לדייק שדווקא אם נכבאת אינה משולחת, אבל אם הייתה עומדת, דיינו שלא נכבאה מפניהם, אבל גם לא רצה אחריהם, הרי זו משולחת. תרצת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים. כאן מה שאמרה הברייתא, שרק אם רדפה אחריהם, הרי זו משולחת, ואם עמדה אין זו משולחת, מדובר שהחיה הייתה בשדה הסמוכה לאגם, מישור של ביצה, שהאגם הוא מקום גידולה ודרכה לפעמים לצאת ממנו מעט אל השדות הסמוכים לו. ומתוך שזהו מקומה שהיא רגילה בו אינה בורחת מבני האדם. כי סבורה היא שאם יבוא לרדוף אחריה, תברח מיד לאגם, ולכן, אם עמדה אין זו משולחת, ורק אם רדפה, אין זו דרכה ומשולחת היא. כאן מה שאמרה הברייתא שאם נחבאה מפני בני האדם אין זו משולחת, ואם עמדה הרי זו משולחת, מדובר שהייתה בשדה שאינה סמוכה לאגם, שכיוון שאין זה מקום גידולה ואף על פי כן אינה חוששת מבני האדם ואינה נחבאת, ודאי משולחת היא והיא גזרה גזרה מן השמיים ויש לה אתריה עליה. שכיוון שאינה יראה לעמוד לנגדם ואינה מתנהגת, כדרך החיות לפחד מבני האדם בכלל שילוח הוא וכל שכן אם רדפה אחריהם, כך המשנה ברורה בסימן תף קופה אין וו, סעיף קטן חף א'. מוסיפה הגמרא להקשות סתירה בדברי הברייתא, שנינו בברייתא אם חיה טרפה שני בני אדם כאחד ואכלה רק אחד מהם הרי זו משולחת, אבל אם אכלה את שניהם אינה משולחת, שמפני הרעה ואכלתם. מקשה הגמרא ואמרת אפילו רצתה, הרי עכשיו אמרת בברייתא שאם החיה רצה אחרי אנשים, אחרי בני אדם הרי זו משולחת, גם אם היא לא טרפה בכלל. תרצת הגמרא אמר רב פאפא, כי תניא היא, מה ששנינו בפסקה הזו שאם אכלה אחד מהם הרי זו משולחת, אבל אם רק רצה אחריהם לא, מדובר שהחיה הייתה באגם הגופה, באגם עצמו, שכיוון שזהו מקומה היא בוטחת בעצמה, ואינה פוחדת אף לרדוף אחריהם ולטורפה מתוך רעבונה, ואין זה דבר היוצא מגדר הטבע, ולכן במקום זה, רק אם טרפה מבלי לאכול, זהו סימן שהיא משולחת. אבל מחוץ לאגם, טבע החיות לפחד מבני אדם ולא לרוץ אחריהם, ואם עשתה כן, הרי זו משולחת. מבארת הגמרא את הדין האחרון בברייתא, שנינו בברייתא עלתה לגג ונטלה תינוק מהריסה, הרי זו משולחת, שכל שנכנסה למקום מגורי בני אדם, הרי זו משולחת, שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדין הזה שאם חיה רעה נכנסה לעיר ביום, ואף נטלה תינוק ודאי משולחת היא מן השמיים, ולמה הוא צריכה הברייתא לחדש את הדין הזה? או מה החידוש בדין הזה? מבארת הגמרא אמר רב פאפא, מדובר שהגג שעליו עמדה הריסת התינוק לא היה גג של בית ממש, אלא ככוכי דציידי, כגון כוך קטן של ציידים שחופרים לערוב בו לעופות, ואף על פי שכוך זה אינו בניין קבוע והוא נמצא מחוץ ליישוב, ולכן אם החיה נראתה על ידו ואף טרפה ואכלה שם אדם, אין זו משולחת מכל מקום. אם מעזה להיכנס וליטול תינוק מתוך הכוך ומעל גגו, שהוא מקום מגורי בני אדם, הרי זו משולחת. ואין אומרים שאינו נחשב כלל למקום מגורי בני אדם. לסיכום הדברים יוצא חיה שנראתה בעיר ביום הרי זו משולחת, אפילו אם כשראתה בני אדם ברחה מפניהם ובלילה אין זו משולחת. בשדה שאינה סמוכה לאגם, אם רק נראית, אין זו משולחת. אבל אם ראתה בני אדם ועמדה ולא נחבאת מפניהם, הרי זו משולחת. ובשדה הסמוכה לאגם, אף אם עמדה ולא נחבאת, אין זו משולחת. ורק אם רצה אחריהם, הרי זו משולחת. ובאגם עצמו, אף אם רצה אחריהם, ואף אם אכלתם, אין זו משולחת. ואם טרפה שניים ואכלה אחד, הרי זו משולחת. ואם נכנסה למקום מגורי אדם, אף אם מחוץ ליישוב ואינו בניין קבע, ונטלה אפילו תינוק, הרי זו משולחת. אומרת הגמרא בדף כ"ב עמוד א' שלוש שורות לפני סוף העמוד שנינו במשנה על אילו מטרין בכל מקום וגם על החרב. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר על איזה אופן של גדודי צבא הולכים להרוג ולהשחית נאמר שצריך להטריע. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא חרב שאמרו חכמים במשנתנו שמטריעים עליה אינו צריך לומר חרב שאינו של שלום. לא היו צריכים לומר זאת על חרב שאינו של שלום, דהיינו צבא בא להילחם ולכבוש ארצות או להכריח להעלות להם מס או לגזור גזירות שמד, שפשוט שעדינו שמטריעים עליה. אלא באו לומר שאפילו חרב של שלום, כלומר צבא עובר דרך מלכות זו בשביל ללכת להילחם במקום אחר ואינם באים כלל להילחם עם המלכות הזו, גם זו מכה מהלכת היא ומטריעים עליה. ראיה לדבר שהרי אין לך חרב של שלום יותר מפרו נכו, שהלך עם צבאו להילחם במלך אשור ולא התכוון כלל להילחם עם ישראל, אלא רק לעבור בארצם כדי להגיע אל האשורים. והדברים מופיעים בספר דברי הימים ב' פרק ל"ה, שבימי יהושיהו מלך יהודה יצא פרו נכו מלך מצרים, שנקרא כך על שם שהיה נכה ברגליו, אומר הרד"ק. אז הוא יצא לקרקמיש על נער פרט כדי להילחם במלך אשור, ולשם כך הוכרח לעבור בארץ ישראל. הועיל ומצרים נמצאת בדרומה של ארץ ישראל ונער פרט בצפונה, אבל יהושיהו לא רצה לתת לו לעבור ויצא נגדו למלחמה אשר בה נהרג. אז אין לך חרב של שלום יותר מפרעה נכו, שבכלל לא בא להילחם עם ישראל, ואף על פי כן נכשל בה המלך יהושיהו ונהרג בה. מוכרח שאפילו חרב כזו היא צרה. ובטעם הדבר שאף חרב של שלום נחשבת לצרה, מפרש המאירי שכל בני גייסות, אף שאינם באים להילחם, איזה כמה צוי, והנזקים מקפידים על הנזק, ובאים לידי קטטה שסופה אסון. בדומה למעשה יהושיהו, שלא רצה להניח להם לעבור בארצו ונהרג על ידם. ואילו הריטב"א ביאר בטעם הדבר שלמדים ממעשה יהושיהו שמתריעים על חרב של שלום, משום שראוי לכל עיר לחשוש שמא יגרום החטא, וילקו בה אף על פי שאין החרב בא להילחם בהם, כמו שהרה ליהושיהו. ולכמן בדף כ"ב עמוד ב' תבאר הגמרא מהי החטאו של יהושיהו שגרם לו להיהרג בחרב של שלום, מכיוון שכך עלול לקרות, הרי זו צרה שצריך להתריע עליה. מבארת הברייתא ומהיכן אנו יודעים שהייתה זו חרב של שלום, שכן כאשר יהושיהו יצא לקראתו למלחמה ולא נתנו לעבור בארצו, שלח לו פרעה בידי שליחים דברי שלום לומר שכלל לא הייתה בכוונתו להילחם עמו, ושמוטב לו ליהושיהו שלא יעשה מלחמה, שנאמר שם בספר דברי הימים ב' וישלח אליו מלאכים למור, מה לבלך מלך יהודה, לא עליך אתה היום, כי אם אל בית מלחמתי ואלוקים אמר לבעליני, חדל לך מאלוקים אשר עמי ועל ישחיתך. כלומר, פונה פרו אל יושיהו ואומר, מה יש לי עליך ומה יש לך עליי, וכי אויבים אנחנו זה לזה שאתה בא להילחם עמי, הרי הליכתי היום אינה עליך לבוא עליך למלחמה, אלא אל מקום מלחמתי שהוא מלך אשור. ודבר השם הוא המצוויני למהר ללכת למלחמה עליו, ומאחר שאני מצווה למהר בדרכי וללכת בדרך הקצרה ביותר, אין לך להתיירא שמה יתקה ויכבוש גם את ארצך. והוסיף פרו ואמר, הואיל ואלוקי אימי, אם תעקבני מללכת יחשב כאילו אתה נלחם איתו, ולכן חדל לך מללחם עם אלוקים שאימי, כדי שלא ישחיתך. כיוון שהוזכר הפסוק הזה, מפרש את הגמרא את הפסוק הזה ואת הפסוקים שאחריו. מהי? מה הכוונה בדברי פרו נכון ליהושיהו, חדל לך מאלוקים אשר עמי? בשבעה הגמרא אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, זו עבודה זרה. דהיינו, השם האמור בפסוק, אלוהים אשר עמי, הוא חול, כי הכוונה לעבודה זרה. אמנם השם האמור באותו פסוק קודם לכן, ואלוקים אמר לבעליני, וכן השם שנזכר בפסוק שאחרי זה, ולא שמע אל דברי נכון מפי אלוקים, הם קודש, והכוונה לדבר השם על ידי ירמיהו, כמבואר במדרש. אומרת הגמרא, אמר יהושיהו, הועיל וקבטח, הועיל ופרו נכו, בוטח בעבודה זרה, ודאי אכיל נלי, אוכל לו לנצחו, ולכן לא השיב לו יהושיהו דבר, אלא יצא להילחם בו. ונאמר שם, ויורו היורים למלך יהושיהו, ויאמר המלך לעבדיו, אעבירוני כי החליתי מאוד, כלומר לאחר שירו בו חוצים, אמר יהושיהו לעבדיו, תעבירו אותי מן המרכבה הזו, כי נעשיתי חולה מאוד וקשה לי לרכוב בה. והעבירו לרכב המשנה, כמפורש בכתוב. לפי שדרך המלך לרחוב על שתי מרכבות, הראשונה עיקרית, ואם יצטרך יישב בשנייה, וכשחלה ירכיבו על רכב המשנה. שואלת הגמרא, מהי כי החליתי מאוד? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, מלמד שירו בו כה הרבה חיצים עד שעשו כל גופו מנוקף כקברה, כמסננת לסינון תבועה. מבארת הגמרא, מה היה החטא שגרם ליהושיהו ליפול בחרב, ומה הייתה טעותו? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, מפני מה נענש יהושיהו שנהרג? מפני שהיה לו להימלך בירמיהו הנביא, אם לצאת למלחמה הזו או לא, ולא נמלך. שואלת הגמרא, יהושיהו שיצא למלחמה על פי סברת עצמו, מה היא דרש? מה הוא דרש מהפסוק שמתוך כך סבר שאין נכון לתת לפרעה לעבור בארצו? משיבה הגמרא, יהושיהו דרש את מה שנאמר בהבטחות השם לישראל, אם ילכו בחוקות התורה וחרב לא תעבור בארצכם. ויש לברר מהי הכוונה חרב, אילה אם האם נאמר שהכוונה לחרב שאינה של שלום, והכתיב כבר כתוב בתחילת הפסוק ונתתי שלום בארץ, ולשם הכפלה התורה ואמרה וחרב לא תעבור בארצכם, אלא ודאי שכוונת הכתוב היא שאפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם. אם כן אמר יהושיהו, כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא שלא יעברו בארצנו, הרי הם עוברים על דיבורו ולכן הלך להילחם בהם. הוא אינו יודע, טעותו של יהושיהו הייתה שלא ידע שאין דורו דומה יפה בעיני הקדוש ברוך הוא, שלא היה דור זכאי ולא היו ראויים לקיום ההבטחות האמורות לישראל, כאשר הם עושים את רצונו של מקום. אומר המהרש"א, אבל אם היה נמלך בירמיהו שידע זאת, ודאי היה מוחה בו שלא לצאת למלחמה, כיוון שידע שהדור אינו יפה. מתארת הגמרא מה היה בשעת מיתתו של יהושיהו, כי אבני חנף שבשעת פטירתו של יהושיהו, חזה ירמיהו סבבת תי דקמרה חרשן. ראה ירמיהו צפתיו שמרחשות, אמר ירמיהו שמחס ושלום מילתא דלא מהגנה, אמר אגב צערי, שם הדבר שאינו אגון, הוא אומר מתוך צערו, גחין ושמי דקה מצדיקה לדיני הנפשי, התכופף מעליו ירמיהו ושמע שיהושיהו מצדיק עליו את הדין, ששמע שאמר, צדיק הוא השם כי פי ומריתי, פסוק כאמור במגילת איכה, פרק א' פסוק חי, כלומר אם ראיתי את פיו, פתח עליה איש שעתה, באותה שעה פתח עליו ירמיהו בהספד ואמר, רוח אפינו משיח השם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מעשה וירדו זקנים מירושלים להריהם וגזרו תענית על שנראה כמלות תנור שידפון באשקלון. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, מה היה השיעור התבועה שנשדפה, אם הכוונה כמלוא תנור תבועה, דהיינו תבועה שיש בה כדי למלא חלל של תנור, או דיל מהו שמה הכוונה היא לתבועה בשיעור שראוי לעשות ממנה, כמלוא תנור פת, כלומר פת בשיעור שרגילים לשים בתנור, שהוא שיעור קטן יותר. הביאה הגמרא ראיה להוכיח כי אחד מצדדי הספק תשמע בו ושמע ראיה, בעניין שהסתפקו בו שנינו בברייתא, שיעור זה בלשון כמלוא פי תנור, ובוודאי הכוונה לפת שמדביקים אותה לתנור, אבל תבועה אינה יכולה לעמוד על פי התנור. שואלת הגמרא, ועדיין תיבאילו, ואף שפשטנו מהברייתא ששיעור זה נמדד בפת ולא בתבועה, עדיין יש להם להסתפק, האם כמלוא פי תנור פירושו תבועה הראויה לעשות ממנה כיכר לחם גדולה, ככיסוי עד התנורה, כשיעור מכסה פתח התנור, או דילמה, כי דרה דריפתא דאדר ללפומה דתנורה, או שמה הכוונה לתבועה ראויה לעשות ממנה, שורת כיכרות לחם המודבקים זה לצד זה בפי התנור. מסיקה הגמרא ואומרת, תיקו, תעמוד השאלה זו בספק שהיא לא נפשטה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שתי תינוקות בעבר הירדן. אגב, המעשה הזה שהובא במשנה מביאה הגמרא מעשה דומה והלכה שנתחדשה על ידו. אמרו לה משום רבי שמעון בן יהוא צדק, מעשה ובלעו זאבים שני תינוקות בשלימותם, והקיאו אותם מתים דרך בית הרעי פי הטבעת. ובא מעשה לפני חכמים לדון בדין תינוקות אלו, אם הם מתאמים בתאומת מת, וחילקו בזה חכמים ותיארו את הבשר, ותימו את העצמות שרק הם מתאמות בתאומת מת, וטעם החילוק הוא, שהבשר שראוי להתעכל מאחר ושעה במעי הזאב ימי עיכול, הוא נחשב כמעוקל, והתבטל במעה ואינו נחשב לבשר מת, אלא כפרש הזאב בלבד, וגללים אינם מתאמים, אבל העצמות שהן קשות אינן מתעכלות, ולכן אינן מתבטלות, ועדיין דינן כעצמות של מת. והדין הוא בשר המת שנאכל על ידי בעלי חיים, עדיין מתאמה בתאומת מת, אלא שכל עוד הוא נמצא במעיה של הבריאה, והבריאה חיה, הוא נקרא בלוע ואינו מתאמה, אבל אם יפלט החוצה או שימות בעל החיים, הרי זה מתאמה ככל בשר המת. אבל מששעה במעה עם שיעור עיכול, הוא נחשב כמעוקל ושוב אינו מתאמה בשום אופן, ושיעור זה של מעוקל הוא מעט לעט בכל בהמה חיה, עופות ודגים, מלבד בכלב, שהוא שלושה ימים כאמור במשניות במסכת אוהלות פרק י' משנה ז'. ועוד למדנו במשנה הלילה מתריעים בשבת על עיר שהקיפו הנוכרים או נהר ועל הספינה מתערפת בים. ובמשנה התבהר שמתריעים בפה על הצרות הללו ואפילו בשבת. אבל לא להתענות כי אין מתענים בשבת. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדין התענית על דברים אלו ואדומה להם. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. בין עיר שהקיפו הנוכרים או נהר ואחד ובין ספינה מתערפת בים ואחד ובין יחיד שנרדף מפני נוכרים או מפני ליסטים שודדים ומפני רוח רעה. שנכנס בו רוח שד ומתוך כך רץ והולך ועלול לטבוע בנער או ליפול ולמות על כולן. על כל אחת מצרות אילו כל יחיד ויחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית ולבקש רחמים בתעניתו על הנתונים בצרה. אבל אין גוזרים על הציבור להתענות ואפילו בחול. רבי יוסי אומר אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית על זה, מפני שיש לחשוש שמי יחלש מחמת התענית ויגיע לידי כך שיצטרך לחסדי הבריות, כי לא יהיה בו כוח להרוויח ולהתפרנס מיגיע כפה ואין הבריות מרחמות עליו, מכיוון שהוא גרם זאת לעצמו על ידי סיגוף. מבארת הגמרא את טעמו של רבי יוסי שאסר ליחיד להתענות משום חשש רחוק כל כך. שואלת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, מה איתם עד רבי יוסי? מה טעמו של רבי יוסי שאסר ליחיד להתענות מחמת חשש? שמה לא ירחמו עליו? משיבה הגמרא דכתיב בספר בראשית פרק ב' פסוק ז', והיה האדם לנפש חיה, ויש לדרוש את הכתוב כציווי, נשמה שנתתי בך, אחייה, תחיה אותה ואל תענה את נפשך. ועוד שנינו במשנה הללו מתריעים בשבת על עיר שיקיפו הנוכרים, שמעון התימני אומר, אף על הדבר ולא הודו לו חכמים. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, האם לא הודו לו חכמים שמטריעים על הדבר בשבת, אבל בכל הודו לו שמטריעים עליו? הודיל מה או שמה לא הודו לו כלל, ולדעת חכמים בין בשבת ובין בכל אין מטריעים על הדבר. מביאה הגמרא ראיה מברייתא שבה מפורש שנחלקו גם ביום חול, תשמע בו ושמע ראיה בעניין שהסתפקו בו דתניא שנינו בברייתא. מטריעין על הדבר בשבת ואין צריך לומר וקל וחומר הוא שמטריעים עליו בכל. רבי חנן בן פתאום תלמידו של רבי עקיבא משום רבי עקיבא אומר, אין מטריעים על הדבר כל עיקר ואפילו בכל, משום שגזרו חכמים שלא להטריע על הדבר בכל שמה יבואו להטריע עליו בשבת. ומכאן שמה ששנינו במשנתנו שלא הודו לו, הכוונה היא שלא הודו לו כלל. שנינו במשנה על כל צרה שלא תבוא על הציבור מטריעין עליהן חוץ מרוב גשמים. מביאה הגמרא ברייתא שנשנה בעדין הזה ומבארת את העמות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. על כל צרה שלא תבוא על הציבור מטריעין עליה חוץ מרוב גשמים, דהיינו שכבר ירדו גשמים מרובים, ואין עוד צורך בהם והגשמים הללו הם תורך לבני אדם, אף על פי כן אין מטריעים עליהם. שואלת הגמרא מה היא טעמה? מה הטעם על כך? משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן לפי שהם מתפללים על רוב הטובה שתיפסק, ואף על פי שבני אדם קצים בה משום צער גופם רועיל ובכללה היא תועלת, לא מתפללים על כך, וכך הוא הדין לא רק בגשמים אלא בכל מיני הטובה. ורבי יוחנן מביא לכך מקור מן הכתוב, ואמר רבי יוחנן מניין שהם מתפללים על רוב טובה, שנאמר בספר מלאכי פרק ג' פסוק י' הביאו את כל המעשר אל בית האוצר והריקותי לכם ברכה עד בלידי. מה הפירוש? עד בלידי, אמר רמי ברב, יש לדרוש את המילה בלי מלשון התבלות, שהשם אומר אשפוך לכם ברכה עוד ועוד עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, כלומר די לנו ברוב הטובה שקיבלנו. וכיוון שכך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא, שכשהוא נענה לעמו ישראל משפיע עליהם מטובתו עד שיבלו שפתותיהם מלומר דיינו, אין מתפללים שיחדל מלהשפיע. והערת הגמרא אם אתה יש להתפלל ואף להטריע על רוב גשמים, אמר רמי ברב יוד, מה שאין מטריעים על הגשמים המרובים הוא בארץ ישראל, שבה אין בגשמים סכנה ליושביה, כי היא ארץ ערים ובתיה בנויים באבנים. ואולם בגולה בבבל שהיא מצולה עמוקה ומלאה ביצות מים, אם באה רוב טובה בירידת גשמים יתירים מטריעים עליה שתיפסק, שכן לבני בבל יש סכנה בגשמים המרובים. כפי שתבאר הגמרא בהמשך, מביאה הגמרא ראיה לדברי רמי בר יוד מברייתא שבה מבואר גם הטעם לחילוק הזה. תניא נמי אחי שנינו בברייתא שנה שגשמי המרובים אנשי משמר שולחים לאנשי מעמד שהם מתענים ומתפללים שלא יבואו צרות על ישראל. תנו עיניכם והתבוננו בתפילתכם בתעניות באחיכם שבגולה בבבל, שלא יהיו בתיהם קבריהם על ידי הגשמים שהיא עמוקה ובתיהם נטבעים במים, ועל כן יש להתפלל עליהם שלא ירדו גשמים מרובים. מביאה הברייתא דברי רבי אליעזר בעניין תפילה על רוב גשמים, שאלו את רבי אליעזר עד היכן גשמים יורדים והתפללו שלא ירדו, כלומר, מהו השיעור של גשמים מרובים שבו ראוי להתפלל עליהם שלא ירדו עוד? אמר להם, אם יהיו הגשמים כה מרובים עד כדי שיעמוד אדם בקרן אופל, שהוא שם של שן סלע גבוה, וישחשך רגליו במים, כלומר לעולם לא, מפני שדבר זה לא יערה לעולם, הועיל וזה לא יכול להיות, אלא אם יבוא מבול לעולם. שואלת הגמרא, והתניא הראשונים בברייתא שהשיעור שאמר רבי אליעזר, וישחשך ידיו במים, ולא וישחשך רגליו במים, תרץ את הגמרא, רגליו כידיו כאמינה. כלומר, שחשוך ידיו הוא כמו שחשוך רגליו. כשאני אומר כדי שיעמוד וישחשך רגליו, הרי זה כאילו אמרתי וישחשך ידיו. משום שאם הגיע גובה המים לידי כך שהעומד על הסלע יכול לשחשך רגלו במים, הרי כאשר הוא מתכופף יכול הוא להושיט ידו ולשחשכה במים, ואין חילוק בין שיעור זה לשיעור זה. מביאה הגמרא את עדותו של רבא בר בר חנה בעניין גובהו של קרן אופל. אמר רבא בר בר חנה לידי חזיה, אני ראיתי כמה גבוה הוא קרן אופל, שכן כאשר עמדתי עליו ראיתי דכמה הוא טייה, כי רחיב גמלה ונקית רומחה בידי. שעמד סוחר ישמעאלי כשהוא רחוב על גמל והחזיק רומח בידו, ועם כל זה מתחזי איניבה, נראה לי כקטן כתולעת מחמת גובהו של ההר. כיוון שהוזכר עניין רוב גשמים שהוא צרה לבני האדם, מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדרך ירידת הגשמים הטובה והראויה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בברכות השם לישראל, איך שיעשו את רצונו, ונתתי גשמיכם בעיתם. מהו בעיתם? שלא תהיה הארץ לא שיקורה שטויה יותר מדי, ששתתה הרבה מי גשמים תוך זמן קצר, ולא צמאה שעובר זמן רב בין גשם לגשם, אלא במידה בינונית, כי לא רק מיעוט גשמים אינו טוב, אלא גם ריבוי גשמים, שכל זמן שגשמים מרובים הם מטשטשים את הארץ ועושים אותה כתית, ואינה מוציאה פירות. דבר אחר, פירוש אחר בדברי הפסוק, מה הכוונה בעיתם שהגשמים ירדו רק בזמנים שבהם הם אינם גורמים תורח לבני האדם, והיינו בלילי רביעיות, הלילות של ימי רביעי, ובלילי שבתות שאין הולכים לדרכים בלילות הללו. בליל רביעי לא הולכים, שנינו בברייתא במסכת פסחים בדף קוף י' ב', לא יצא יחידי בלילה לא בלילי רביעיות ולא בלילי שבתות, מפני שאגרת בת מחלת, שם של שידה, היא, ו-18 ריבו של מלאכיך בלה יוצאים אז, כל אחד ואחד יש לו רשות לחבל בפני עצמו. וגשמים שיורדים רק שני לילות בשבוע יש בהם די, שכן מצינו בימי שמעון בן שטח, שירדו להם גשמים רק בלילי רביעיות ובלילי שבתות, וגשמים אלו ישקו את השדות ויצמחו כראוי עד שנעשו חיטים גדולות ככליות. תוסות גרסו ככליות של שור הגדול. ושעורים כגרעיני זיתים ועדשים כדין נרי זהב. וצררו וקשרו ושמרו מהם חכמים דוגמה לדורות כדי להודיע כמה החטא גורם, שאם היו עושים רצונו של מקום היה כך תמיד. כמו שנאמר בספר ירמיה פרק ה' פסוק כ"ה, אבונותיכם איתו אלה וחטאותיכם ענו הטוב מכם. כלומר, אבונותיכם הנעשים במזיד איתו את חוקי הטבע של הקציר להשתנות לרעתכם, וחטאותיכם הנעשים בשוגג גרמו למניעת הטוב מכם על ידי עצירת הגשמים, שהרי כשהייתם עושים רצון השם, היה נותן לכם גשם בעיתו, וכל ענייניכם היו באים לכם כראוי. מי מנע הטוב מכם? מי הביא עליכם את הרעה? האבונות והחטאים? ראו כמה החטא גורם. וכן, מצינו בימי אורדו שהיו עוסקים בבניין בית המקדש, והיו יורדים גשמים בלילה, למחר בבוקר נשבה הרוח ונתפזרו היעבים העננים וזרחה החמה, ויצאו עם למלאכתם ולא היו יורדים גשמים ביום. על ידי כך ידעו שמלאכת שמיים בידיהם, והבנייה הזו רצויה היא לפני השם. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, תלמודינו בדפים כ"א וכ"ב במסכת תענית, עם הצגת 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מאיכן ידע רבי יוחנן שדברי מלאכי השרת מכוונים אליו? שאלה שנייה, אומר תנו שקל לבני וראויים ליתן סלע, אם מתי אין נותנים סלע? שאלה שלישית, מפני מה נעשה נחומיש גמזו עיוור גידם סומה וכו'. שאלה רביעית, מנהלן דאדם מכבד מקומו ולא להפך? שאלה חמישית, האם גוזרים תענית כשיש דבר אצל הגויים ומנהלן? התשובה בתוספות. שאלה שישית, מה הפירוש גבירה לוקה שפחה לו כל שכן? שאלה שביעית, טרפה חיה שני בני אדם ולא אכלה אלא אחד מהם, האם זו מכה משולחת? ומהי כמה שמלן, מה משמיעים לנו בזה? התשובה בתוספות. שאלה שמינית, מה זה חרב של שלום? שאלה תשיעית, מפני מה לדעת רבי יוסי אין היחיד רשאי לסגף את עצמו? והשאלה האחרונה, מנהלן שאין מתפללים על רוב טובה. אם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית, תלמוד תורתנו, בדפים כ"א וכ"ב במסכת תענית, היום הזה יום שישי כ"ט בכסלו, ערב שבת קודש פרשת מקץ, ערב ראש חודש טבת, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, א' דראש חודש שיחול בשבת, הבא עלינו לטובה, והיום הוא ה' דחנוכה תשפ"ב. סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דפים כ"א וכ"ב במסכת תענית. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, א' בטבת, ב' דראש חודש טבת, ז' דחנוכה תשפ"ב, ונלמד את דף כ"ג, דף חג במסכת תענית, השתבח שמו הגדול. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חנוכה שמח, חודש טוב ומבורך, ושבת שלום ומבורך, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מיני דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, חנוכה שמח, שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך מלאים בתורה ואורה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.